להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. אתמול הוכרזו זוכי פרס נובל בכלכלה, שאגב חוגג 50 השנה. הזוכים המוכרזים בפרס נובל לכלכלה לשנת 2018 הם ויליאם נורדהאוס מאוניברסיטת ייל ופול רומר מ-NYU, שניהם בארצות הברית. השניים הצליחו לחבר בין מודלים כלכליים לבין שינויי האקלים, ועל פי המודלים שלהם אפשר בין היתר לקבוע מדיניות של חקיקה ורגולציה, לכן עושים את זה. נורדהאוס חקר את המחיר הכלכלי של שינויי האקלים ויצר מודל כמותי שבאמצעותו אפשר לתאר את הקשר ואת יחסי הגומלין בין הכלכלה ובין האקלים. למעשה מדובר בחיבור בין מודלים כלכליים לבין מה שקורה לנו בכדור הארץ, ההתחממות הגלובלית. במודלים שלא משתמשים עד היום, בין היתר לבחון את ההשלכות של המדיניות הנוכחית או כל מדיניות אחרת על ההתחממות הגלובלית ועל האקלים בכלל. ורומר עסק בהשפעת החדשנות והשינויים הטכנולוגיים על הצמיחה הכלכלית. הוא המחיש איך ידע יכול לשמש מנוע לצמיחה כלכלית ארוכת טווח, והוא הניח את היסודות לתיאוריה שנקראת צמיחה אנדוגנית. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בהמשך, מה שהשפיע על חקיקה ורגולציה שבסופו של דבר הובילה לסגסוג בטווח הארוך. מייחסים לו בין היתר את אמירת המשפט המאוד יפה, משבר הוא דבר נוראי לבזבז. הנה, גם אמירה רוחנית וגם מסתבר כלכלית פרקטית. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והשבוע הוא שבוע החלל הבינלאומי. ליתר דיוק, שבוע החלל הבינלאומי מסתיים מחר, ובמסגרת השבוע הזה עשרות ישראלים כבר הגיעו לשלל אירועים ואטרקציות ברחבי הארץ, אירועים שקשורים לחלל. אתם מוזמנים להתעדכן באתר של סוכנות החלל הישראלית. ילווה את המשדר הזה פרופסור אמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. ואיתנו נדבר על חלל ובעיקר על הפוטנציאל למציאת חיים במערכות שמש חדשות שהתגלו בשנים האחרונות, ובכלל על מהפכה בתפיסה להיתכנות חיים מחוץ לכדור הארץ. פרופסור אמרי ונדל, איזה כיף ששאלתי אותך לפני השידור איך מבטאים את השם. אנחנו בין היתר גם נעסוק בידיעה שטלטלה את עולם האסטרונומיה לראשונה. נמצא ירח מחוץ למערכת השמש. ירח מחוץ למערכת השמש. גודלו של הירח כגודלו של כוכב הלכת נפטון במערכת השמש שלנו. והוא סובב סביב ענק גזי. הוא נמצא במרחק של 8,000 שנות אור מכדור הארץ. אגב, שבוע החלל, כפי שאמרתי, לא מסתיים היום, אלא מחר, ולמעשה גם מחורתיים יהיו אירועים במסגרת שבוע החלל. למשל, הערב, ההרצאה אבולוציה של חיים וחומר תתקיים בחדרה, אתם מוזמנים. הערב, מסע לחלל, שזה יתקיים במרכז בירקה, המרכז הדרוזי לחלל על שם אילן רמון בירקה, אתם מוזמנים להגיע לשם, הכניסה היא חופשית. הערב, מחר ומחורתיים, מדע על הגב, תחת השמיים הפתוחים, סקירה חווייתית של שמי הלילה בשילוב עם תצפית בטלסקופים. זה קורה הערב בעמק בית שאן, עמק המעיינות, ומחר באפולה, במתחם התחנה שם. מחר בתל אביב, הרצאה, מאיכן הגיע המטען הגנטי שלנו, והאם הוא יכול בעתיד להישלב וחיים בחלל. זה קורה באזור פלורנטין, ברחוב אברבנל בתל אביב. מחר בנתניה, החללית הישראלית הראשונה על הירח, הסיפור מעורר ההשראה של Space.il, זה קורה בלגנסקי, בר, ברחוב הרצל בנתניה. עוד בנתניה אל החלל ומעבר לו, הפלנט, אלכם בין פלנטריום לנתניה, פלנטניה, כן. הפלנטניה, זה קורה בנתניה מחר, ושלל אירועים, אני רואה גם יוגה בחלל, בחיפה, בפרדס חנה, אתם מוזמנים שוב להתעדכן באתר של משרד החלל. ובנוסף נעסוק בעוד עניינים. ניאנדרטלים לא מה שחשבתם. בעבר החוקרים חשבו שהניאנדרטלים היו אלימים וחסרי חמלה. מסתבר שלא ממש. הם ככל הנראה העניקו טיפול רפואי מסור זה לזה. וגם בקרוב לא יהיה צורך לטעון את המכוניות החשמליות שלכם, כי זה יקרה לבד. מיד נכיר את הכביש שמטעין מכוניות חשמליות. ומחר גם יום הדואר הבינלאומי, אז הערב הוא ערב יום הדואר, נעסוק גם בנושא החם הזה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי באמצעות חנות האפליקציות אצלכם בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו בהמשך המשדר נדבר על זוכי פרס נובל בכלכלה, כפי שאמרתי, אבל אנחנו כרגע עדיין בשבוע החלל הבינלאומי שמסתיים מחר. האירועים הסתיימו מוחרתיים, ושוב נאמר שלום, נוריד אנרגיה, ונאמר שלום שוב לפרופסור אמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
ימצאו חיים מחוץ לכדור הארץ, מחוץ למערכת השמש?
עדיין לא מצאו, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר חוקרים משוכנעים שהיקום שלנו שורץ חיים.
כן?
והסיכוי למצוא חיים, וכשאני מדבר על חיים, זה לאו דווקא חייזרים מפותחים וכאלה, אלא אפילו חיים ברמה פרימיטיבית, הוא גדול מאוד. למעשה, העדויות מראות, אלא אם כן תהיה איזו הפתעה גדולה, שכנראה ברוב מערכות השמש יש כוכבי לכת שמתאימים לחיים בדומה לכדור הארץ, ולכן, אלא אם כן יש בכדור הארץ משהו מיוחד שאנחנו עדיין לא יודעים, כנראה יש גם בהם חיים, כמו שהתפתחו בכדור הארץ חיים, גם שם, גם במקומות אחרים התפתחו חיים.
זו תפיסה חדשה? כי עד כה לא הרגשנו שמאמינים, מנסים, בוחנים, אבל אתה מדבר על יקום שורץ חיים.
כן.
סרטי אז... החייזרים מתממשים?
אז שוב פעם, כשאני מדבר על חיים, הסיכוי לחיים, הם בעיקר מדברים על חיים ברמה של חיים פרימיטיביים, כמו החיים שהתקיימו בכדור הארץ בשלושת מיליארד השנים הראשונות לקיום החיים.
אבל למה, האם הסבירות שהחיים האלה התפתחו לחיים כמו שנמצאים כאן בכדור הארץ הוא לא גדול? אם כבר יש משהו שמתניע את התהליך?
אנחנו לא יודעים.
כן.
אבל יותר סביר, מאחר שבכדור הארץ החיים התחילו בצורה של חד-תאים באוקיינוסים, סביר שגם בכוכבי לכת אחרים, שיש להם את אותם התנאים כמו כדור הארץ, גם שם יתחילו החיים כך. כמה מהם התפתחו לחיים יותר מורכבים, יכול מאוד להיות, אבל אני אומר, לפחות חיים פרימיטיביים, ומה שאנחנו נדבר בשעתיים הקרובות,
כן.
זה האמצעים המדעיים-טכנולוגיים, שבאמצעותם אנחנו מקווים להיות מסוגלים בקרוב לגלות כאלה חיים, וכמו שנראה, הסימנים לגילוי חיים זה לא יהיו דווקא תמונות של חייזרים, אין באפשרותנו לקבל כאלה דברים, אלא הרכב האטמוספרות של כוכבי לכת שיש להם תנאים דומים לכדור הארץ, למשל קיום חמצן באטמוספירה.
אז רגע, זאת אומרת שמפסיקים לחפש או לא מפסיקים, אלא במקביל, בדרך כלל מחפשים מים, נכון? או תרכובת שמעידה בדרך כלל על חיים, לא?
מחפשים, אתה צודק, מים זה תנאי לחיים, אבל לא תנאי מספיק לחיים. למשל, בהרבה כוכבי לכת במערכת השמש, יש מים בכמויות אפילו גדולות, אבל זה עוד לא אומר שיש בהם חיים. כאילו, האקדח המעשן שמדענים רבים חושבים שזה עדות לקיום חיים, זה קיום גם עדי מים, אבל גם חמצן באטמוספירה של כוכבי לכת.
למרות שוודאי מאזינים רבים ומאזינות אומרים לעצמם, הרי גם בכדור הארץ היו חיים לפני שהיה חמצן באטמוספירה.
נכון מאוד.
לא פעם דיברנו על זה כאן בתוכנית.
נכון מאוד.
ההפך, החמצן היה אסון אקולוגי.
אתה לגמרי צודק.
אין לי להשוויץ במעט ידע שרכשתי פה.
לא, זה נקודה מאוד חשובה, אבל מה שהיה בכדור הארץ לפני היווצרות החמצן,
כן.
יש גם בהרבה כוכבי לכת אחרים במערכת השמש. חנקן, פחמן דו-חמצני, זה עוד לא מעיד על חיים. חמצן, לעומת זאת, הוא מופיע רק בסמיכות לתהליכים שמחדשים אותו, כגון פוטוסינתזה.
אה, מעניין. זאת אומרת שאם יש חמצן, משהו מייצר אותו.
כן.
אם משהו מייצר אותו, אולי זה משהו חי. מעניין.
כן, הסיבה זה שחמצן זה גז מאוד פעיל מבחינה כימית, וגם אם היה מאיזושהי סיבה, היו מביאים כמות גדולה של חמצן לאטמוספירה של מאדים, למשל, הוא היה תוך כמה מיליוני שנים מתרכב עם הקרקע ונעלם מהאטמוספירה. אלא אם כן יש מנגנון שמחדש אותו כגון פוטוסינתזה.
זאת אומרת, מצאנו חמצן, סביר להניח שיש שם צמחים, חיידקים, משהו חי.
כן, אם כי הרבה מדענים גם מזהירים שחמצן כשלעצמו גם לא מספיק, כיוון שאפשר ליצור חמצן גם למשל על ידי פירוק של מים למימן וחמצן. יש תהליכים, אבל זה כבר מקרב אותנו, וצירוף של חמצן ומתן למשל, ועוד כמה גזים, זה יכול להיות כבר חתימה די מעודדת להימצאות חיים.
עכשיו, האם לא השתנתה התפיסה בכל מה שקשור לאופי החיים שנמצא? זאת אומרת, אם בעבר אני זוכר שרצינו למצוא חיים אי שם מעבר, מחוץ לכדור הארץ, פתאום יש תחושה שקצת חוששים מלמצוא חיים, כי אנחנו עשויים להתעכל באולי תרבויות, בהנחה שלא מדובר בחיידקים כמובן, תרבויות מתקדמות שאולי אפילו ינסו להשמיד אותנו, לכבוש אותנו.
כן, היו הרבה דיבורים על זה. לפני כמה שנים הייתי מוזמן לתוכנית של ירון לונדון, לדבר על התבטאות של הוקינס, שאנחנו צריכים להיזהר מהתקשרות עם חייזרים, כאלה פלנטות שמה יהיו חייזרים עוינים שבסופו של דבר זה לא...
אז מיד נשיג את ההקלטה שלך בתוכניתו של ירון לונדון, אלא אם אתה מוכן לחזור על זה.
א', ההקלטה בסוף לא יצאה לפועל, כיוון שזה התנגש עם קורס שהעברתי באוניברסיטה.
העיקר שפרגנת לו, אבל כל הכבוד.
אבל כן, אז אני בהחלט מפרגן לו.
גם אנחנו. והסיבה
שאני חושב שזה, אין מקום לחשש, באמת כמו שאתה אומר, יש כאלה שאומרים, אולי נזהר במה שאנחנו משדרים לכוכבים אחרים.
זהו, אנחנו משדרים להם כל מיני מפות. הרי בעבר, אני זוכר שבשנות ה-80, שיגרו לייזר דיסק עם כל מיני תמונות מכדור הארץ, נתנו להם ממש את כל הידע והמידע שיאפשר להם להגיע לכאן, לחסל אותנו, לשדוד את משאבי המקום.
אז בוא נחשוב רגע בהיגיון. עכשיו אנחנו יודעים ש... כנראה כוכבי לכת עם חיים כלשהם, הם מאוד נפוצים ביקום, והאפשרות לגלות חיים מעבר לחיים ביולוגיים היא לא גדולה. כאילו מי שיסתכל על כדור הארץ, איזו תרבות מתקדמת, משהו יראה שיש חמצן באטמוספירה. ואז הוא אומר, אולי יש שם חיים ביולוגיים. מעניין, אבל לא מעניין מספיק בשביל להגיע לשם, כי יש עוד... מיליארדי ואולי עשרות מיליארדי כוכבי לכת כאלה, מהם קרובים יותר לאותה ציוויליזציה.
כן, כי זו חלק מהבעיה, אחת הבעיות באמת בחלל, זה המרחקים האדירים והעצומים שצריך לצלוח.
נכון, אז בדיוק לכאן אנחנו מגיעים.
כן.
האפשרות היחידה שכזאת תרבות תגלה שיש כאן חיים אינטליגנטיים, זה לגלות את שידורי הרדיו שלנו. אבל מה, שידורי הרדיו שלנו שמשוגרים לכוכבים אחרים, אפילו בלי משים, כאילו אנחנו לפני כ-100 שנה התחלנו לשדר בגלים קצרים שמגיעים מחוץ לאטמוספירה, הם בסך הכל הגיעו למרחק של 100 שנות אור מאיתנו. ב-100 שנות אור אין הרבה מאוד כוכבים, יש אולי כמה מיליונים, אבל...
גם אם תרבויות אחרות יקלטו את שידורי הרדיו, כולל כאן תרבות, שזה רדיו איכותי וכולי, לא סתם תחנות, לא חשוב שמות.
אני חושב שכאן תרבות, אז הם כבר התעניינו יותר.
אז זה כבר, זה יוצר עניין, והם יכבשו אותנו ויחסלו אותנו.
למה יכבשו? הם יראו שיש תוכנית על רמה כזאת, אז הם יגידו שכדאי לדבר איתנו.
הרווחנו מחמאה מפרופסור שעוסק באסטרונומיה. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך. מיד נדבר גם על טלסקופ חדש שעומד להחליף את הבל, נכון?
בהחלט.
כן, טלסקופ חדש שמשוגר, וגם להתייחס לידיעה בקשר לאותו ירח חדש שנמצא, שאתה פחות מתרגש ממנה.
אני וגם אחרים, אני חושב.
אבל בכל מקרה, אנחנו בתקשורת אוהבים לייצר כותרות.
נדבר עליו, כן.
אוקיי, אז נשמע. ניאנדרטלים, לא מה שחשבתם. מנפצים מיתוסים שקשורים לאדם הקדמון הנכחד הזה, הניאנדרטלים. בעבר חשבו שהניאנדרטלים היו אלימים וחסרי חמלה. אמנם אנחנו, הסאונדים הם של... פארק היורה, אבל הם לא חיו במקביל אליהם. אבל לא נורא, זה יפה, תשאיר את זה, די-ג'יי מקלר. בעבר חשבו שהניאנדרטלים היו אלימים וחסרי חמלה, אבל מחקר חדש מציג מציאות אחרת לגמרי. מסתבר שהניאנדרטלים נהגו להעניק טיפול רפואי מסור לחברים הפצועים שלהם. המחקר נעשה באוניברסיטת יורק בבריטניה, ובמסגרתו נבחנו 30 שלדים של ניאנדרטלים, והוא מצטרף למחקרים נוספים שחושפים פן רגיש ואכפתי של החברים הקדמונים האלה. למשל, נשים נאנדרטליות זכו מסתבר לטיפול רפואי ולסיוע בעת הלידה, וגולגולת שנמצאה באזור גיאורגיה מספרת סיפור של אדם נאנדרטלי שככל הנראה איבד את שיניו, ובכל זאת המשיך לחיות כי חבריו תחנו לו את האוכל. אז אולי אנחנו האכזריים והנאנדרטלים היו הרכים והעדינים? אנחנו רוצים לשמוע עוד על המחקר הזה מפיו של פרופסור יואל רק, חוקר ומרצה על האנטומיה והאבולוציה של האדם בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, אז על רקע קולות הדינוזאורים שסתם מכניסים אותנו לאווירה, אנחנו רוצים קודם כל להכיר מעט את הנאנדרטלים שכבר לא נמצאים איתנו ככל שידוע לנו, מלבד שרידים גנטיים, נכון? יש טוענים שחלקנו נושאים גנים שלהם.
נכון, נכון.
אז בוא נשמע באמת על התרבות שלהם, כי המחקר הזה...
המציאות הזאת של נאנדרטלים שעוזרים לחבריהם לשרוד, זה לא דבר חדש, ובשנים האחרונות יש בכלל נטייה לעשות מהנאנדרטלים יותר ויותר בני אדם מאשר באמת חשבו עליהם פעם. זו מטולטלת שחוזרת שוב ושוב במהלך היסטוריית המחקר. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שיותר ויותר עדויות מצביעים על זה שהם באמת עזרו, הם עזרו לחבריהם לשרוד.
וזה מפתיע מאוד? זאת אומרת...
זה לא מפתיע את אלה שחוקרים את הנאנדרטלים כבר הרבה מאוד שנים, כי למשל במערה... מערה מפורסמת ידועה בשם שנידר שנמצאת בעיראק, נמצאו כבר לפני הרבה שנים נאנדרטלים שאיבדו את הגף שלהם, כן, את היד, ואין ספק הם קדחו במשך הרבה מאוד זמן, קדחו מחום, ואין ספק שמישהו עזר להם לשרוד. יש עוד עדויות רבות כאלה, והן כולם מסוכמות במחקר החדש הזה.
אז מה אנחנו יודעים בעצם על הנאנדרטלים, ומה גרם להם להיעלם? זו תמיד שאלה שעולה, כשמזכירים, זה תמיד מסקרן אותנו לדעת שהיה עוד מין של בני אדם שנעלם.
נכון, הנאנדרטלים, אנחנו יודעים, מבחינה אנטומית הם היו מאוד שונים מאיתנו. יצורים מאוד מוזרים, למרות שמבחינה גנטית הם די קרובים אלינו. כלומר, מבין כל היצורים, החיים והמתים, הם הקרובים אלינו ביותר. אנחנו יודעים הרבה מאוד פרטים עליהם, ואפילו נפח מוחם היה גדול יותר מזה ששלנו. יחד עם זה, במשך שנים הייתה ידועה העובדה שכמעט, כמעט ואין להם תרבות משלהם, לעומת הומו ספיאנס, שזה אנחנו, שתרבות מאוד מפותחת וביטויים מאוד אסתטיים שלה, ציורים ופסלונים וכלי עצם יפהפיים, כל אלה היו חסרים לנאנדרטלים. יחד עם זה, אין לנו בכלל ספק שהם למשל קברו את מתיהם בדיוק כמו שאנחנו עשינו את זה. אולי אפילו הניחו מנחות.
כן, מעניין.
בשביל מעין ביטוי של תפיסה רוחנית מסוימת.
זאת אומרת ש... טוב, אז פסלים פחות, אבל כן, היו להם ככל הנראה, מה שאני מבין ממך, ריטואלים כלשהם...
נכון, היו להם ריטואלים, אבל התרבות ששרדה מהם היא תרבות מאוד מאוד צנועה, אם נאמר כך.
אז אולי פשוט פספסנו את הממצאים? יכול להיות שהיו להם כל מיני פסלים וכולי?
יש את האפשרות הזאת, אבל... אולי נאמר רוב התרבות שלהם הייתה מבוססת על עץ או דברים כאלה. אני אישית לא מאמין בכך, אני חושב שהם היו שונים מאיתנו, למרות המאמצים הגדולים לעשות אותנו, המאמצים של השנים האחרונות לעשות אותם קרובים אלינו מאוד.
אוקיי, למה יש מאמץ כזה? זאת אומרת, זה סתם משהו תקשורתי? כן, זו נטייה תקשורתית כזו?
התחלתי עם המטוטלת הזאת. כן. זאת נטייה שבאמת קשורה ב... קשורה ב... תפיסות, תפיסות עולם מסוימות. אני יודע שבשנות ה-50 הם היו באמת מאוד מאוד חייתיים. לאחר מכן, עם הופעתם של ההיפים ו...
מעניין מאוד. זאת אומרת, התרבות, השינויים אצלנו גרמו לשינוי בתפיסה אותם.
נכון.
מעניין מאוד. אגב, מה גרם להם באמת להיעלם? זה קרה בבת אחת?
זה קרה יחסית, יחסית בבת אחת. יחסית, כמובן, מבחינה גיאולוגית, זה יכול לקחת די הרבה זמן. אבל הם נעלמו קרוב לוודאי משום שהם היו מאוד מאוד מיומנים. זה דבר שאנחנו מכירים בעולם החי באופן כללי. ככל שאתה יותר מיומן ויותר ספציאלי, אתה יותר ויותר תלוי בבית גידול מסוים. וברגע שבית הגידול הזה משתנה, בין אם זה שינוי אקולוגי או שינוי בהופעת הומו סאפיינס או דברים מהסוג הזה, דווקא הספציאליזציה שהופכת את המפתח אותה לעבד לתנאים מסוימים, היא זו שמאוד מאוד מסוכנת. וכנראה שזה מה שקרה עם הניאנדרטלים, כי הם באמת נעלמו לפני כ-30,000 שנה.
טוב, אני מקווה שזה לא יקרה לנו בעקבות העלמות הטירס או איזה גידול שאנחנו תלויים בו. אבל...
לנו יש ספציאליזציה מיוחדת במינה בעולם החי, משום שככל שהספציאליזציה שלנו, המוח כמובן, ככל שהספציאליזציה שלנו יותר מתקדמת, אנחנו הופכים להיות למרבה הפלא פחות ופחות תלויים בבית גידול מסוים.
מעניין. אני רוצה ברשותך אולי לשמוע ממך התייחסות למחקר חדש, שמציע תפיסה מעניינת שלפיה בני אדם קדומים ירדו מן העצים והחלו ללכת זקוף, אבל היו צאצאים שלהם, צאצאי ביניים כאלה, או יצורי ביניים, שככל הנראה ירדו מהעצים, במהלך היום הלכו על האדמה, ובלילה שבו לטפס על העצים. אז יכול להיות שהיה מין יצור כלאיים, או יצור באיזשהו קו תפר שירד מהעצים, אבל חזר.
כן, תראה, המציאות האבולוציונית היא כמובן הדרגתית. זה שפעם היינו על העצים ולאחר מכן הפכנו להיות למהלכים על שתיים, בעצם מאלצת אותנו להניח שזה לא קרה בבת אחת, והיו שלבים כאלה שהרגשנו נוח במיוחד לשם מחסה ולשם התגוננות, או אולי אפילו לאסוף מזון. הרגשנו נוח על העצים, ובאותו זמן גם הרגשנו נוח והתחלנו לפתח את ההליכה הדו-רגלית. לכן הדבר הזה בכלל לא מפתיע, כי הדברים לא קורים בפתאומיות. זה דבר שקורה בהדרגה, ואם אנחנו יורדים עמוק לנבחי ההיסטוריה או עמוק בשכבות הגיאולוגיות, אז ברור שאנחנו נמצא מאובנים שהם איפשהו שם באמצע.
כנראה שכל מעבר כזה הוא סוג של תהליך, ולא קרה ביום אחד וזהו.
נכון.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו. פרופסור יואל רק, חוקר ומרצה על האנטומיה והאבולוציה של האדם בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב. תודה לך על השיחה
הזו. בבקשה.
האם אתם מזהים ומזהות את הצלילים האלה? מכוניות! האם אתה מזהה, פרופסור אמרי ונדל? מכיר?
יותר כמו בלונה פארק?
אל תגלה מכאן גנבנו את הסאונדים האלה, אבל הכוונה היא לעסוק במכוניות חשמליות, שאגב באמת לא נשמעות כך, כי הן הרבה יותר שקטות. אבל תשמע, זה יפה. אנחנו רוצים לדבר, רגע לפני שנדבר על הטלסקופ החדש, על מכוניות חשמליות. מסתבר שבקרוב לא יהיה צורך ממש לטעון את המכוניות החשמליות, כי זה יקרה לבד. הכירו את הכביש שמטעין מכוניות חשמליות. בשבועות הקרובים יערך ניסוי בטכנולוגיה חדשה שמאפשרת לכביש להטעין מכוניות חשמליות שנוסעות בו עליו. ואיפה הניסוי הזה קורה? בישראל מדובר בחברה ישראלית שבוחנת את הטכנולוגיה עבור התקנתה בשוודיה. שלום למייסד ומנכ״ל אלקטריאון אורן עזר, שלום לך.
בוקר טוב.
אתה מדבר איתנו משוודיה?
אכן, אכן, קצת קר פה. צריך להתחיל להתרגל כנראה לקור האירופאי השוודי.
כן, לא, לא חייבים, אפשר לגור כאן והכל בסדר.
כן, קצת קשה, אתה יודע, שרוצים לחשמל את העולם, לפעמים צריך...
אוקיי, אז בוא ספר לנו, אתה מנכ״ל חברת אלקטריאון, אז מה בעצם הטריק בכביש החדש הזה, שבקרוב תקימו כאן בישראל כדי לבחון אותו? איך הכביש הזה מטעין מכוניות?
בוא נתחיל במשפט אחד, שאנשים יבינו שהתחבורה החשמלית כבר נמצאת, ויש איתה כמה בעיות. אחת מהן זה הבטריה הכבדה, שמייצרת מגבלת מרחק. ואנחנו פנינו עם גישה שונה לחלוטין. החלטנו להסיר את הבטריה מהרכב, ואנחנו בעצם טוענים את הרכב ומחשמלים אותו תוך כדי נסיעה, מתשתית צלילים שאנחנו מטמינים מתחת לאספלט. זאת אומרת, ברגע שאתה עולה על הכביש עם הרכב החשמלי, אתה מקבל את החשמל מהסלילים שמוטמנים מתחת לנתיב הנסיעה.
זאת אומרת שגם אם יש סוללה ברכב היא לא גדולה, כי לא צריך לאגור את האנרגיה הזו?
נכון, נכון. תדמיין שיש לך טלפון נייד, שאתה לא צריך יותר לטעון אותו אף פעם, הסוללה מאוד קטנה, זה לא מתחמם, והביצועים שלו נשמרים forever.
עכשיו, מהיכרותי את העולם בכלל, תמיד, הרי אין ארוחות חינם. אם אתה מצליח להטעין מכוניות, כנראה שהדבר הזה הוא מסרטן, או גורם לנזק. אין דבר, הטענה הזו לא מסוגלת לגרום לנזק לבני אדם?
קודם כל, בכלל, תעשייה של הרכבים החשמליים צריכה לעמוד בסטנדרט. יש היום סטנדרט עולמי, כל רכב חשמלי חייב לעמוד בתקינה הבינלאומית, יש תקנים מאוד מחמירים שמסבירים בדיוק מה הקרינה שהנהג או הסובבים אותו, האנשים שהולכים ברחוב, יכולים וצריכים להרגיש. אנחנו עומדים בתקינה, זאת אומרת, אם אתה תיסע ברכב שיש לו את הטכנולוגיה שלנו, אתה לא תרגיש קרינה שונה מנסיעה ברכב רגיל.
מעניין. אז בוא ספר לנו על הטכנולוגיה עצמה. איך זה עובד הדבר הזה? איך הסלילים האלה בעצם מטעינים את הרכב?
הסלילים מצד אחד מחוברים לרשת החשמל המקומית, חברת חשמל. דרך הטכנולוגיה שלנו אנחנו בעצם ממירים את החשמל שזורם בבתים, בבניינים, אנחנו ממירים אותם לתדר טיפה יותר גבוה, ל-85 קילו הרץ, ואנחנו שולחים אותם לכיוון הסלילים. עכשיו, אין חשמל בכביש, רק שרכב שלנו, רכב מורשה, עולה על הכביש זה, מתבצעת תקשורת בזמן אמת בין הרכב למערכת שלנו דרך הסלילים, ורק סליל מתחת לרכב הופך להיות אקטיבי ומתחיל להעביר אנרגיה. האנרגיה הזאת מושרת על הסליל שנמצא ברכב, ואנחנו משתמשים באנרגיה הזאת גם להניע את הרכב וגם לטעון את הבטריה.
זאת אומרת שזה לא משהו שעשוי לחשמל בעל חיים שעומד על הכביש.
נכון. אם אתה משווה היום את הטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה קיימת, אז באירופה יש אוטובוסים שמונעים על ידי חשמל, ואפשר לראות החוטים האלו, זה נקרא טרולי, חוטים שגלויים, הרכב, בדרך כלל זה אוטובוסים, מתחברים לחוטים האלו,
נכון.
ומקבלים את האנרגיה. אז אצלנו החוטים נמצאים מתחת לכביש, אין מגע ישיר, זאת אומרת, אי אפשר להתחשמל מהם, אין שום סיכון, והחשמל עובר באופן אלחוטי.
שכנעת אותי.
כמו שדרך אגב, היום אתה, יש טלפונים, שאפשר להטעין אותם בצורה אלחוטית.
כן.
זה אותה טכנולוגיה.
נשמע די מדהים. חשבתם על אפשרות אולי במסגרת החרדה הלאומית או הבינלאומית של כולנו, האם זו פעימה אלקטרומגנטית או עשויה לגרום נזק או להשביט תחבורה שמתבססת על משהו כזה? זה משהו שיש לו איזושהי רמה מסוימת של בטיחות ביחס לאנשים שמנסים לשתק מערכת כזו?
אז בוא נגיד, העלית את זה, אם חז וחדה יקרה איזשהו אסון ברכב חשמלי, אז יש שם בטריה שהיא די מסוכנת. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו ממזהירים אותה עד לכדי מינימום. זאת אומרת, אם חז וחדה יקרה משהו,
כן.
אני חושב שהרכב שלנו קצת יותר בטוח, הטכנולוגיה נמצאת גם מתחת לכביש, זאת אומרת, היא לא חשופה. אין שום אלמנט שהוא חשוף, אז קצת קשה, קצת קשה לפגוע בטכנולוגיה הזאת.
אוקיי, עכשיו, אז מה קורה בשבועות הקרובים? אתם תבנו, תייצרו כביש כזה כאן בישראל?
קודם כל, אנחנו, כן, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים במתחם שלנו בבית ינאי. אנחנו בונים מסלול של 300 מטר. אנחנו מתכוונים להציג ממש בקרוב רכב חשמלי שנוסע על הכביש הזה. אני חושב שזה יהיה פעם ראשונה שאנחנו נראה את הטכנולוגיה בשלמותה. ולאחר מכן אנחנו נראה אוטובוס של חברת דן, שהיא שותפה שלנו. אוטובוס חשמלי שנוסע על הכביש, וזה בעצם יהיה הכנה לפיילוט. אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שהראשון יהיה בארץ. ולאחר מכן הדבר הנחשף, שזה רכב אוטונומי שיכול לנסוע 24 שעות ביממה, בלי צורך בלעצור, לטעינה.
טוב, זה נשמע מדהים, אני מודה לך על השיחה. אנחנו בשבוע החלל הבינלאומי, נמצא איתנו כאן פרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס, ואיתו אנחנו מדברים על חלל, דיברנו מעט על מציאת חיים, אנחנו נרחיב מיד בהמשך, אבל בואו נדבר על טלסקופ חדש שיחליף את הטלסקופ הסלבריטאי עוד משחר ילדותנו, ההאבל. כן, יהיה חדש, זהו? כן. זורקים את הישן?
לא זורקים, הישן הוא התיישן, והוא שוגר בשנת 1990, הביא למדע יותר דברים מכל טלסקופ אחר שהיה, תמונות מרהיבות, אבל הטכנולוגיה שודרגה, ואכן בשנה הבאה, האמת שהיה צריך להיות כבר משוגר השנה, ודחו את זה לשנה הבאה.
כי באמת אפילו ברמת המצלמות הן השתפרו מאוד, נכון? ממש כמו בטלפונים שלנו.
כמובן, המצלמות, אבל מה שהשינוי הדרמטי ביותר זה שהגודל שלו, מה שקובע בטלסקופ זה שטח האיסוף של האור, אז במקום מראה בקוטר של 2.5 מטר בהאבל, כן. שזה גם לא מעט אם מדברים על חלל, כאן תהיה מראה בקוטר של 6 מטרים. זאת אומרת, זה גידול של כמעט פי 10 בשטח, בכושר איסוף האור, והוא יוכל לעשות דברים שהאבל לא היה מסוגל, שזה יתקשר למה שנדבר בהמשך על גילוי חיים, אבל עוד הרבה מאוד משימות אחרות. בנוסף, במקום האבל היה במסלול סביב כדור הארץ, בגובה של כ-600 קילומטר, שזה כמעט שכן שלנו. כדור הארץ מפריע, יש לו אור משלו, הוא לא מאפשר תצפית כל הזמן רצופה.
מעניין, זיהום האור מכדור הארץ פגע ביכולת של האבל לקלוט אור מרוחק?
משתדלים שלא, אבל מעניין. האבל הגיע לקצווי היקום, וכדי לגלות גלקסיות מאוד מאוד מרוחקות, הן מאוד חלשות, אז כל דבר עלול להפריע. לעומת זאת, הטלסקופ החדש, שנקרא ג'יימס ווב, הוא יהיה במסלול סביב השמש, בכלל לא ליד כדור הארץ. זה יקשה על הטיפול השוטף בו, אם יהיה צריך משימות החזקה, אבל יועיל המון לגבי המשימות המדעיות שלו.
אבל השמש פולטת אור, לא? שלא תהרוס אותו? נכון. חם, אור.
אבל זה בכל מקרה נכון.
מה אם איזה סביב חור שחור, לפחות אין שם אור?
הטלסקופ ג'יימס ווב יהיה מוגן מפני קרינת השמש על ידי מספר שכבות של מחזירי אור, נייר אלומיניום כזה. בגלל הגודל העצום שלו, אי אפשר לשגר אותו כמו שהוא, הוא ירכיב את עצמו בחלל, הוא יפתח את עצמו, את המפרסי ההגנה מהשמש, ואת המראה בקטעים, המראה שלו גם לא נכנסת לכלי שיגור רגיל, אז המראה היא מורכבת ממשושים, כמו שהיום, וזה מחזה מרהיב לראות, לא מזמן הייתי ב... כנס בווינה של האגודה, של האיגוד האסטרונומיה העולמי, ושם היה דוכן של טלסקופ החלל עם הדגמה איך ג'יימס ווב ירכיב את עצמו בחלל ברגע שהוא יגיע למסלול.
זאת אומרת שהוא נשלח מקופל ואז הוא נפתח?
בהחלט.
וואו! כן. זה מגניב. מתי זה יקרה?
זה יקרה ב-2019.
טוב, אנחנו נעדכן. תזכור להתקשר לעורך המשדר רז חסון אם זה קורה. כי הוא לא עוקב מי יודע מה אחרי החדשות. תודה לך. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על חיפוש של חיים, אולי מציאת חיים בכוכבים, כוכבי לכת כמובן, אחרים, אבל כרגע אנחנו רוצים לשמוע את ההכרזה על זוכי פרס נובל בכלכלה. זה קרה אתמול בצהריים לפי שעון ישראל. הנה ההכרזה.
Various Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2018 with one half to William D. Nordhaus for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis and the other half to Paul M. Romer for integrating technological innovations into long-run macroeconomic
analysis. אז הנה, אתמול הוכרזו זוכי פרס נובל בכלכלה, הזוכים הם וויליאם נורדהאוס מאוניברסיטת ייל, ופול רומר מ-NYU, שניהם מארצות הברית. הם הצליחו לחבר בין מודלים כלכליים לבין שינוי האקלים, ועל פי המודלים שלהם אפשר לקבוע מדיניות של חקיקה ורגולציה, ואכן עושים את זה. נורדהאוס, כפי שציינו, חקר את המחיר הכלכלי של שינויי האקלים ויצר מודל כמותי שבאמצעותו אפשר לתאר את הקשר, את יחסי הגומלין בין הכלכלה ובין האקלים. ורומר עסק בהשפעת החדשנות והשינויים הטכנולוגיים על הצמיחה הכלכלית. למעשה שניהם עוסקים בפחות או יותר אותו דבר, או בניסיון לחבר בין מודלים כלכליים לבין מה שקורה לכדור הארץ שלנו, אקלים וכו'. ולכן הזנקנו אל האולפן את האיש היחיד שמכיר אותם מקרוב, המעצב יאיר אנגל, שהוא מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום לך.
שלום רב. עדיין לא מקרוב, אבל בקרוב.
בקרוב תכיר אותה מקרוב, אבל זה מדהים שפרס נובל בכלכלה השנה באמת קשור להתחממות הגלובלית, וזה לא על איזה מודל כלכלי שמנותק ממה שקורה בכדור הארץ מבחינת קיימות.
כן, קודם כל זה באמת מדהים.
אולי זו מחווה אישית לך?
לגמרי, אני חושב שזה יותר מחווה לאיש אחר שקוראים לו דונלד טראמפ.
זהו, שמעתי שבאמת, גם קראתי באחד העיתונים וגם שמעתי בכלל מקומות שניסו לחבר באמת בין גם דוח האקלים וגם הגישה של טראמפ, וכביכול ההכרזה הזו היא סוג של קונטרה לגישה שלו. כן. אז בוא...
דונלד טראמפ בעצם הפך את הסלט מלמטה ושינה את הגישה של ארצות הברית, שהיא המעצמה המובילה, גם ביצירת הבעיה וגם כנראה בפתרון, בבעיות שינוי אקלים. והוא שינה לגמרי את הגישה שלו, והוא טוען שזה הכל קשקוש, ואיזשהו כנוניה כנגד ארצות הברית. ומה לעשות, הוא נשיא ארצות הברית. עכשיו, הכוחות היום, 99% מהמדענים בעולם סגורים על זה שיש שינוי אקלים, שהתוצאה שלו היא פעילות האדם. ושני המדענים האלו, קודם כל, תמיד מקבלים פרס נובל על עבודה שנעשתה לפני עשרות שנים, ואכן האנשים כן. האלה עובדים על זה עשרות שנים, על המודלים שלהם. אולי נרחיב בפינות הבאות קצת יותר על העבודה שלהם ונביא דוגמאות, אבל מה שמעניין פה שקרו שני דברים במקביל. אחד, לפני יומיים התפרסם הדוח של ה-IPCC, של הוועדה החשובה ביותר בעולם, שהיא בעצם נציגות של 195 מדינות, אני חושב, על שינויי האקלים. והם, עכשיו אפשר להסתכל על זה בשתי צורות, הם קבעו
כן.
שהפתח שלנו לעשות שינויים כדי להציל את עצמנו בעצם, כן? עוד פעם, זה לא להציל את העולם, זה איזשהו עניין שגוי, העולם הולך להישאר פה, כמיטב ידיעתנו, אבל תנאי החיים שלנו הולכים להשתנות בצורה מאוד 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 דרסטית, והם בעצם סגרו את הזמן הניתן לשינוי עד 2030. אומרים שאם אנחנו לא עושים שינוי מהותי בדרך שאנחנו מתנהלים פה, עד 2030 יהיה לנו מאוד קשה להתקיים פה. אני חושב שזה דווקא הקלה, כי הרבה פעמים דיברו עד 2020, ולפי דעתי זה קצת, הם קצת כמו עם הקו האדום של הכינרת, שכל פעם מזיזים אותו לקו השחור, קו הסגול וכו'.
כן.
אבל כל הזמן מדברים על זה שהקטסטרופה תגיע. היא כבר הגיעה. היא כבר די מכחידה חלק מהאנשים. אמנם זה לא אולי אצלנו, למרות שעכשיו מדברים גם על צונמי, שיהיה צונמי ים תיכוני, אפשרות כזאת.
אבל זה בהכרח קשור
זאת הטענה, כן. אתה רואה שכמעט כל יום מודיעים על עוד איזה טורנדו ועוד שינוי אקלים.
אתה יודע, מתנקם בנו על כך שאנחנו פוגעים בו.
כן, לגמרי. לא, אבל זה...
חייבים למצוא כוכב לכת אחר,
פרופסור... זהו, אז יש... זה אתה רואה, אנחנו פה בהלימה, כי אנחנו... באמת כנראה צריכים לעשות. אז אפשרות אחת זה ללכת לחפש מקום אחר לגור בו. זה כרגע לא ממש...
הרסנו פה הכל, די, בוא נברח.
להזכיר שהיה לנו, דיברנו כבר בעבר על זה, שגם אנחנו רוצים לזוז למקומות אחרים, אז כבר תינפנו גם את החלל, שזה גם כבר פוגע במושבות הבאות שלנו.
הנדלן בחלל עדיין הוא אפשר להקים בו מושבות. יש עוד מקומות נקיים בחלל.
כן, אבל קודם כל צריך לנקות את הדרך. הם מדברים היום על משהו בסביבות כמה מאות אלפי חתיכות של פסולת חללית שאנחנו זרקנו. אני לא מדבר על חלקיקים של כוכבים ומטאוריטים וכולי, שמסתובבים באורביט, כל מיני חלקי ממש זבל אנושי של לוויינים, חלליות וכל מיני חלקים שמסתובבים ופוגעים בזה.
אז אין מה לעשות אלא לעבור ליקום מקביל.
זה הדבר, זה הפינה. אז רציתי להגיע לזה והגעת לזה ממש מהר. הרעיון הוא ששניהם בעצם מתעסקים בהשלכות של ניצול החומרים. זה בעצם מה שאנחנו עושים. ועל זה אני רוצה להתכוונן היום.
אוקיי, בבקשה.
על הרעיון הוא שאנחנו צורכים המון, המון, המון חומרי גלם מכדור הארץ. הרבה יותר ממה שאפשר. ואנחנו צורכים את זה בצורה אדירה. דיבר פה קודם פרופסור לגבי השינויים באבולוציה. ומסתכל היום על תקופה נאנדרטלית וכולי.
כן.
קשה לנו מאוד להבין איזה שינוי מדהים קרה פה לטובה וגם לרעה. ב-200 שנים האחרונות, או אפילו פחות מזה, מאז המהפכה התעשייתית. כלומר, ברגע שהתחלנו להתעסק במנועים, לקחת דלקים ולהתחיל לייצר בכמות בתעשייתית, בצורה תעשייתית כל דבר, אנחנו משתמשים בחומרי גלם בצורה מטורללת לגמרי. ממש. עכשיו תחשוב, אנחנו, כמעט כל דבר שאנחנו עושים הוא מעין חד פעמי, בטח אם אתה מסתכל בתקופה לאורך של מאות שנים, אפילו לעשרות שנים.
כן.
דוגמה מעניינת, מכונית. מכונית היא סוג של אובייקט חד פעמי, אנחנו משתמשים בה, ביום שנכנסנו ועיננו אותה, הערך שלה ירד בערך 10%. מכירים את זה,
בדיין.
נכון? וזה נראה לנו הכי טבעי בעולם, ואנחנו יודעים שתוך כמה שנים היא תגיע לשום מקום.
זאת אומרת, אפשר להגיד שגנבי רכב, אלה ששוחטים מכוניות, כפי שמקובל לקרוא להם, הם בעצם פעילים של איכות הסביבה. הם מחזרים חלפים.
גישה מעניינת, אני לא בטוח שכולם ילכו איתך לעניין הזה, אבל הם משתמשים מחדש בחלק מהדברים, מפרקים. לפעמים הם מפרקים את העניינים יותר מדי מוקדם. כדי שלא ימצאו אותם.
כמו למשל ביום שבו קנית את הרכב החדש.
כן, אוקיי. זה היום שהם הכי אוהבים לפרק אותו. אוקיי. זה שימוש מהיר מאוד מחדש, אבל אנחנו מתייחסים לדבר הזה בצורה כזאת, והנושא הוא שאנחנו לא מבינים איפה צריך לשנות. השינוי הוא בהתחלה. זה בערך כל התורה על רגל אחת. אנחנו לא יכולים להמשיך ולצרוך חומרים בצורה כזאת. ושני המדענים האלה בעצם, קיבלנו גושפנקה לאמירות האלה.
אז איפה כל נושא הרגולציה? קודם כל, הנה, אם נשלים את המשפט שלך באמת, גם ועדת הפרס, פרס נובל, מבינה את חשיבות הנושא הזה.
לגמרי.
האם לא המדינות, הפרלמנטים, הממשלות, צריכות לפעול? ואין אלה שמהססות.
פעלו.
כן.
יש הסכם אקלים מ-2015, מהסכם פריז, שהוא מדבר בדיוק.
מיישמות אותו?
מיישמים אותו, כן, מיישמים אותו. בעיניי זה לאט מדי ומעט מדי, אבל זה הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה שלקח הרבה מאוד שנים להגיע להסכמות של כל המדינות, ומי שהפך את הדבר הזה וממשיך להפוך את זה בצורה קונסיסטנטית זה דונלד טראמפ, כן? עכשיו רק כדי להגיד על הדבר הזה, הרבה אנשים מתייחסים, מדברים על אפס פסולת, כן? אומרים, אוקיי, מה אני יכול בתור בן אדם לעשות? מדברים על אפס פסולת, אני לא ייצר פסולת. ומנסים להיפטר מכל מיני דברים. זאת אומרת, למחזר את הדברים, ללכת ולהפריד בצורה אדוקה, שזה נהדר. אבל העניין הוא בצריכת חומרי הגלם הבסיסית שלנו. אנחנו לא יכולים לצרוך כמו משוגעים, כמו שאנחנו צורכים, כי זה פשוט, המעשים שלנו יש להם אקשן. דיברת, הזכרת בפעם שעברה, ואני, אתה יכול להזכיר את זה עוד פעם אולי, למי שלא שמע, על החוויה שלך עם הכלים החד פעמים.
תקשיב במנהד, דווקא כשאתה חי בבית מלון כמה ימים, אתה מבין כמה זבל אתה מייצר, וגם כשאתה אוכל בכלים חד פעמים, 4-5 פעמים ביום. אלה ערימות השפעה לא נתפסות.
זה באמת לא נתפסות.
כוס קפה בשקית, בריבוע, בארגז, זה לא נורמלי, זה בבושקות של חומרי גלם.
עכשיו, אנחנו מדברים תמיד ואומרים, אוקיי, האמריקאים, אבל בישראל זה הפך להיות שגור אצל הרבה אנשים, אנשים משתמשים רק בכלים חד פעמים, ויש להם כל מיני תירוצי תירוצים, כי גם פלסטיק, גם כלים רב פעמים צריך לשטוף. אז זהו, שלא. השטיפה הזאת היא מינימום, וברור שהיא הרבה יותר טובה. אין מצב שאפשר להמשיך להתנהל בצורה הזאת. כלים חד פעמים זה אמור להיות פסה. אם אתה נוסע לאיזה, אין, למקום שבו אין מים, אולי כדאי לך לקחת גם אז כלים רב פעמים, כדי לא לזרוק ולא לזהם את המקום. אנחנו באמת באמת חייבים לשנות את הדרך שבה אנחנו צורכים, ולהשתמש, גם להשתמש מחדש, להוריד את הצריכה שלנו באופן מהותי, וליצור מודלים כלכליים של שירות ושל שימוש לפי כלכלה מעגלית, שבה כל החומרים חוזרים בחזרה לתוך המערכת.
שימוש. אנחנו נצפק בדברים האלה. תודה רבה לי, יאיר אנגל, מעצב מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנות ועיצוב מקיים, ותודה רבה לי פרופסור אמרי ונדל, שנשאר איתנו לעוד שעה, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס, ותודה רבה לעורך שלנו, רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי מקלר, אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי, מבזק ומיד חוזרים לעוד שעה שעוסקת בחלל, אבל לא רק בחלל. הנה. כאן.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. שוב נזכיר שאתמול הוכרזו זוכי פרס נובל בכלכלה. הזוכים הם ויליאם נורדהאוס וגם פול רומר, שניהם מארצות הברית, והם הצליחו לחבר בין מודלים כלכליים לבין שינוי האקלים, ועל פי המודלים שלהם אפשר לקבוע מדיניות של חקיקה ורגולציה. דיברנו על זה ואולי נדבר על זה גם בהמשך. נזכיר שהשבוע הוא שבוע החלל הבינלאומי, ליתר דיוק הוא מסתיים מחר, ובמסגרת השבוע הזה עשרות ישראלים פוקדים את שלל האירועים והאטרקציות ברחבי הארץ, שאתם יכולים לפקוד גם הערב. מיד נזכיר כמה מהם. אני דודו ארז, ואיתי באולפן פרופסור אמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס, ואיתו אנחנו מדברים על כוכבי לכת ירחים שהתגלו מחוץ למערכת השמש. מיד נתייחס לידיעה הזו על הירח שהתגלה מחוץ למערכת השמש, וגם נדבר על הפוטנציאל למציאת חיים במערכות שמש חדשות שהתגלו בשנים האחרונות, ומהפכה בכל מה שקשור לתפיסה להיתכנות חיים מחוץ לכדור הארץ. שבוע החלל הבינלאומי עדיין מתקיים, הערב הרצאה, אבולוציה של חיים וחומר בחדרה, איכן עוד יש הרצאות מחר, בנתניה, הרצאה לחללית הישראלית הראשונה על הירח, זה קורה בלגנסקי בנתניה, מדובר בבר ברחבי העיר, ועוד בנתניה מחר בפלנטריום, הפלנטניה בנתניה, הרצאות מעוררות השראה ומיצג מיוחד בפלנטריום שם, ומופע כוכבים בתל אביב, מחר בפלנטריום במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, גם כן תתקיים הרצאה על חקר החלל, משימות ישראליות והחיפוש אחרי חיים ביקום. מחר בפלורנטין שבתל אביב הרצאה סכנת האסטרואידים, כל אלה נמצאים באתר של סוכנות החלל הישראלית, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהתעדכן. וגם מחר ומחרתיים, אנחנו נעדכן גם בתוכנית של מחר ומחרתיים, איכן עוד אפשר יהיה להגיע, או איכן יתקיימו הרצאות בנושאים האלה. בשעה הזו נעסוק בעוד עניינים, מיד נדבר גם על יום הדואר הבינלאומי שיתקיים מחר, ועל עוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. עד כאן הודעות, ואנחנו חוזרים לפרופסור אמרי ונדל. אנחנו מדברים על חלל, אז הזכרנו טלסקופ חדש שאמור להיות משוגר בשנה הבאה, נכון?
ג'יימס ווב ספייס טלסקופ.
והוא הרבה יותר גדול מהטלסקופ הבל, הרבה יותר משוכלל, טס לחלל או משוגר לחלל כשהוא מקופל ונפתח שם בחלל.
אכן, כן.
עכשיו באמצעותו אנחנו נוכל לקלוט הרבה יותר מידע ויזואלי, נכון?
כן, אחד הדברים שמתקשר למה שדיברנו קודם, הטלסקופ הזה ייתכן ותהיה לו יכולת לזהות קיום יסודות, מולקולות מסוימות באטמוספרות של כוכבי לכת, במערכות שמש אחרות.
איך טלסקופ, שהרי המערכת היא ויזואלית בלבד, נכון? אז איך הוא יכול לראות במרכאות גז מרוחק שנמצא באטמוספירה מרוחקת?
הטכנולוגיה שאיתה אנחנו משתמשים כדי לזהות כוכבים ואת ההרכב הכימי שלהם נקראת ספקטרוסקופיה, זה ניתוח האור למרכיביו, וליסודות ולמולקולות שונות יש חתימות ספקטרליות שונות.
זאת אומרת, אם אני אנסה איכשהו, לא לרדד, אבל איכשהו להבין את מה שאמרת, אז לאור, לכל יסוד יש צבע מסוים שאפשר לראות אותו?
אפשר לומר כך.
או אפשר לנתח אור, ובאמצעות המרכיבים שלו להבין איזה גז משדר את האור הזה?
כן, זה דבר פשוט מאוד, כמו שמשתמשים במנסרה להפוך את האור לקשת.
כן.
כשיש מולקולה מסוימת, היא בולעת חלק מהאור באורך גל מסוים, בצבע מסוים, יותר מאשר באורכי גל אחרים. ואז אם יש צירוף של כמה כאלה אורכי גל, זה מזהה לנו יסוד מסוים או מולקולה מסוימת. כך למשל, את היסוד הליום בכלל גילו בספקטרום של השמש, לפני שידעו על קיומו בכדור הארץ, בגלל זה הוא נקרא הליום, הליוס שמש. כך אנחנו יכולים לגלות נוכחות של יסודות במקומות רחוקים, בלי לראות אותם הלכה
זאת
למעשה.
זאת אומרת שאת גז ההליום, שהוא לדעתי השני בטבלה המחזורית, זה נכון. משהו כזה, נכון?
כן.
אז קודם כל מצאו אותו בכיוון השמש, באמצעות התהליך שהזכרת, נכון? ראו אותו במרכאות.
באמצעות ספקטרוסקופיה,
כן,
גילו...
כן, ורק אז הבינו שיש אותו, הוא קיים גם בכדור הארץ. כן,
פשוט גילו כמה חתימות כאלה שלא היו מוכרות מכדור הארץ.
וואו.
ויסוד חדש.
ואז גילו אותו בכדור הארץ, והשאר היסטוריה, הוא הפך להיות כוכב מסיבות ימי הולדת של ילדים, לא ההליום.
אכן, כן.
זה השימוש העיקרי בגז הזה. זה ובטח גם MRI וכל מיני, יש לו עוד כמה שימושים בדעתי, אבל אי אפשר לנצח את הבלונים.
אבל אם נחזור לענייננו, אני רק מזכיר שבשעה הראשונה דיברנו שאחת החתימות המשכנעות לקיום חיים מחוץ לכדור הארץ, זה נוכחות של גז החמצן, שבדרך כלל הוא לא נוצר או שהוא לא מתקיים בצורה טבעית. למשל, במערכת השמש שלנו, כוכב הלכת היחידי שיש לו חמצן באטמוספירה, זה כדור הארץ.
כי אמרת משהו באמת מעורר מחשבה, שהוא הגז, זה גז שלא מתחדש מעצמו. הוא חייב משהו שיפלוט אותו, כמו צמחים, כמו יצורים חיים.
בהחלט, זה גז פעיל, שאם הוא נמצא אפילו איכשהו הוא הגיע, הוא תוך זמן קצר יחסית.
נעלם אם אין שם צמחים או משהו חי.
כן, הוא נעלם, הוא מתרכב עם הסלעים בקרקע. ואם יש משהו שמחדש אותו, כמו בכדור הארץ הפוטוסינתזה, אז הוא נמצא בצורה תמידית.
אז אם אתם מוצאים גז בכוכב לכת אחר, שם לחפש.
אחד המאפיינים העיקריים זה יהיה חמצן, וג'יימס ווב ייתכן ויהיה לו כבר את היכולת. הבעיה עם הדבר הזה, למה אנחנו צריכים טלסקופ כל כך גדול? בתהליך הספקטרוסקופיה, שמפצלים את האור לכל הצבעים, אז אנחנו בעצם מקטינים את כמות האור בערוץ מסוים, באורך גל מסוים. ואז אנחנו צריכים שיהיה לנו יותר אור בסך הכל, כדי שנוכל לגלות את הסימן הקטן. ובנוסף לזה, צריכים להבין שכוכב לכת זה דבר קטנטן ביחס לשמש שלו. השמש פולטת המון אור, כוכב הלכת בסך הכל שביב קטן מאוד, שאתה, מסתיר חלק קטן ממנה.
אני אומר משפט שאולי אני אתחרט עליו, אבל ברור שאתה, לא רק שאתה צודק, עכשיו גרמת לי בכלל להבין שכוכב לכת בכלל לא פולט אור, לא, אלא הוא סתם משקף אור שהוא מקבל מכוכב. בהחלט. כדור הארץ לא פולט אור, גם הירח לא פולט אור.
בהחלט, ובגלל זה כל כך קשה בכלל להבחין. עד לפני כ-20 שנה בכלל לא ידענו האם יש כוכבי לכת לכוכבי שבט אחרים, לשמשות אחרות. כרי כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים, חוץ מנוגה, מאדים, צדק, שבתאי, זה בעצם שמשות מרוחקות.
אז זהו, אז בואו עבור המאזינים והמאזינות שלנו נסרטט את ההבחנה בין כוכב לבין כוכב לכת. נכון? כוכב זו השמש שלנו, נכון? זה מה שנקרא כוכב שבט.
כן.
מה שבעבר קראו לו. בכל. השמש היא הכוכב היחיד במערכת השמש. אנחנו, כדור הארץ, זו פלנטה, זה כוכב לכת.
כן.
שזה משהו אחר לגמרי, אין לו יכולת להעיר.
בעברית באמת הבלבול בין שניהם נקראים כוכב.
כן.
באנגלית זה פלנטה וסטאר.
וסטאר, סטאר זו שמש, כן. שמשות אחרות. גם לאחרונה באמת זה נכנס לשימוש.
בדיוק, שמשות אחרות, כן. ומערכות שמש אחרות. והחל מלפני בערך 20 שנה, אנחנו בכלל יודעים שבמערכות שמש של כוכבים, שמשות אחרות, יש כוכבי לכת. עד אז לא היינו מסוגלים מבחינה טכנולוגית להבחין בזה, בגלל הקושי האדיר, כוכב לכת פולט, הוא לא פולט למעשה, הוא מחזיר את אור השמש שלו, ומחזיר חלק קטנטן מאור השמש שלו.
כן.
עכשיו, תשימו את מערכת השמש שלנו במרחק של 10 שנות אור, אנחנו לא נוכל להבחין בכדור הארץ. אנחנו נבחין רק בשמש שלנו, וזהו. אנחנו צריכים טכנולוגיות עקיפות מאוד מתוחכמות כדי לגלות כוכבי לכת.
אתה אמרת עוד איזה משפט יפה שאולי שווה לחזור עליו. הכוכבים שאנחנו, מה שאנחנו, כוכבים במרכאות, שאנחנו רואים בשמיים, הם או כוכבי לכת ממערכת השמש, נכון? במיוחד בתקופה האחרונה, אנחנו רואים בשמיים כוכבי לכת ממערכת השמש פתאום.
תמיד רואים את כוכבי הלכת של מערכת השמש שלנו.
לא תלוי בקונסטלציה, בארגון שלהם וכולי.
כן, אבל מאדים, צדק, שבתאי, זה כוכבים שמימי קדם הם מוכרים.
והם נראים בשמיים.
הם נראים בהחלט.
הייתי בטוח שזה עדכון, אבל זה עדכון מימי קדם.
כן. הנה,
אוקיי, תוציא אותי מזה, אוקיי? אבל חוץ מכוכבי הלכת במערכת השמש, מה שאנחנו רואים שנוצץ לו או זוהר בשמיים, זה ככל הנראה כוכב או שמש.
זה ודאי שמש.
שמש.
בעיניים וגם בטלסקופים אנחנו לא מסוגלים לראות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו.
אין איזה פרוז'קטור זרקור שמאיר את כל החלל? וכך, טוב, אלה השמשות.
הפרוז'קטור זה השמשות.
נכון.
והם מאירות את כוכבי הלכת שלהם, אבל הכוכבים האלה מחזירים חלק קטן מאוד. עכשיו, אם יש לנו, אנחנו עוד מעט נדבר על ירחים, זה בעצם אותו דבר. זה גופים שאין להם אור משלהם, והם מחזירים חלק קטן מאור השמש שלהם. כן. אנחנו זקוקים לטכנולוגיות עקיפות כדי לגלות. אנחנו לא מסוגלים בטלסקופים של ימינו לגלות את האור העצמי של כוכבי הלכת שהוא מוחזר מהשמש. אז אנחנו מגלים אותם בשיטות עקיפות, ולמעשה יש שתי שיטות עיקריות. השיטה שהתחילו לגלות בה כוכבי לכת בסוף שנות ה-90, זה שיטה שנקראת השפעה גרביטציונית. זה כאפקט התנועה והאפקט הנגדי בפיזיקה, מה שמושך אותי, אני גם קצת מושך אותו. כדור הארץ, או צדק למשל, שסובבים סביב השמש, גורמים לשמש שלנו גם לסוב סביב מרכז כובד משותף.
אז זו הבחנה יפה. זו לא נקודה שהיא ציר מחולל, אלא לא. גם אנחנו משפיעים על השמש. גם אנחנו מעקמים מעט את המסלול שלה.
אנחנו גורמים לשמש, כן, בדיוק, לחוב במסלול קטן, לעשות מין תנודה קטנה, תזזיתית כזאת. וכשאנחנו מסתכלים על כוכב אחר ומגלים את התנועה הקטנה שלו, המחזורית, שנגרמת, אז אנחנו יודעים שיש כוכבי לכת שגורמים לתנועה הזאת. זאת
וואו.
השיטה הראשונה, אבל זאת לא השיטה שבאמצעותה חלה המהפכה שבהבנת האפשרויות לקיום חיים. את המהפכה הזאת הביא טלסקופ בשם קפלר, שהוא לא כל כך גדול כמו, הוא בסך הכל בקוטר של כחצי מטר, הוא הרבה יותר קטן אפילו הבל, אבל יש לו את הכושר המיוחד לגלות שינויים קטנטנים בכמות האור שמגיע אלינו מכוכב מסוים.
כן.
ונניח שיש לנו עכשיו מערכת שמש מרוחקת, אם יש לנו מזל ומערכת השמש הזאת מסודרת כך שהכוכבי הלכת עוברים בדיוק בינינו לבין השמש שלהם, אז הם יסתירו חלק קטן מהשמש שלהם. אנחנו קוראים לזה בשם ליקוי, אבל השם היותר נכון מבחינה מדעית הוא מעבר. כשנוגה עובר בינינו לבין השמש, אנחנו יכולים לראות נקודה שחורה על פני השמש.
צל קטן?
זה לא צל, זה בדיוק הפוך מצל, זה ליקוי. כמו שהירח מסתיר...
נכון. הסתרה.
הסתרה.
נכון, כן.
הירח מסתיר את כל השמש, ואז יש לנו ליקוי חמה.
כי במקרה זה מתאים בגודל, נכון?
בדיוק. זה צירוף מקרים קוסמי, שהירח, הגודל הזוויתי שלו הוא בדיוק... כמו הגודל הזוויתי של השמש. המרחקים והגדלים הסתדרו ככה.
האם זו לא הוכחה לקיומו של אל?
אם תרצו, אולי.
אם תרצו, זו התשובה הכי דיפלומטית ששמענו בחיים. אוקיי.
אבל נוגה ידוע כבר כמה מאות שנים, כשהוא עובר על פני השמש, וזה קורה כל כמה שנים, אז אנחנו יכולים לראות נקודה שחורה על פני השמש.
איזה יופי.
עכשיו, אותו דבר, כוכב הלכת המרוחק עובר על פני השמש שלו, הוא נקודה קטנה על פני השמש, לכן הוא לא מוריד, הוא לא עושה ליקוי שלם, אלא עושה ירידה של אחוז או מאית האחוז בבהירות. והטלסקופ קפלר מגלה
את הירידות
האלה, ואם יש לנו ירידה מחזורית, אנחנו יכולים לחשב כמעט הכל על מערכת השמש הזאת.
איזה יופי.
כיוון שמבחינת, מאורך המחזור, אנחנו יודעים גם באיזה מרחק הוא נמצא מהשמש שלו, ומצורת הירידה באור אנחנו יודעים מה הגודל של כוכב הלכת, ואנחנו יכולים לדעת כמעט הכל.
טוב, אנחנו, הדבר הבא שאני אשאל אותך, זה יהיה בקשר לאותו ירח שנמצא במרחק של 8,000 שנות אור מכדור הארץ, וגם כוכב לכת ננסי חדש שמצטרף אלינו למערכת השמש, אבל היום הוא יום הדואר הבינלאומי, כפי שאפשר לשמוע. מה אנחנו שומעים? רחפנים, מיד נבין מדוע. היום הוא יום הדואר הבינלאומי, מדובר ביום שהוכרז כך בעת הקונגרס של איגוד הדואר העולמי בטוקיו ביפן בשנת 69, 9 באוקטובר, ואנחנו רוצים לבחון איך ייראה הדואר של המחר או של העתיד, למרות שאנחנו כבר בעתיד. אנחנו רוצים לומר שלום למייסד ולמנכ״ל שותף בפלייטרקס, יריב בא, שלום לך.
היי, בוקר אור.
הדואר של העתיד. אז היום אנחנו משתמשים כמובן בגלויות, בפקס וביוני דואר. מה יהיה בעתיד? אימייל!
ובכן,
השיחה הוקלטה בשנת 90, אוקיי.
אותו דבר בדיוק, רק הרבה יותר מהיר, זה מה שיהיה. ציינת רחפנים ובהחלט כל מה שקשור לחבילות.
לא, אז בוא באמת נדבר רצינות על העתיד של דואר. מה, אנחנו נרצה להעביר חבילות, נכון? בעיקר בעתיד?
כן, הרי כל המכתבים והכל די עובר לדיגיטלי היום. את חשבון הבנק שלך אתה לא באמת מקבל פעם בחודשיים במעטפה, אלא אתה פשוט נכנס אונליין ובודק.
נכון, אני משום מה כן מקבל, אבל אני בודק כל יום מלחץ שמישהו שדד אותי. כן, אתה צודק.
לעומת זאת חבילות שהנפח שלהם רק הולך וגדל, כי כולנו כבר לא הולכים לקנות דברים, אלא פשוט נכנסים לאינטרנט ורוכשים דברים, הנפח של החבילות רק ילך ויעלה, ואת זה אנחנו רוצים לקבל אתמול, אפילו עוד לפני שהזמנו באינטרנט.
זה נכון לגמרי, כן? אני רואה, אמנם אני עדיין לא חזק בעניינים האלה, אני רואה רבות מחברות.
הנוער, הנוער של היום.
זה לא רק נוער, כן, אני רואה אנשים שבאמת סביבי קונים הכל. מי היה מאמין?
בהחלט, בהחלט. ולזה רחפנים רק יוכלו לעזור. רחפן יכול להביא את זה מאוד מאוד מהר. אפילו אם אתה רוצה נניח להזמין לך סושי, עזוב דואר. אתה רוצה להזמין סושי, במקום שעה הוא ייקח רבע שעה להגיע אליך, אתה תהיה בן אדם מאוד מאוד שמח.
זה לגמרי נכון, אבל איך זה יעבוד? אחת מבחינת ההסדרה של תנועות באוויר, זה לא פשוט, לא?
לא, למעשה בארצות הברית, ה-FAA, רשות התעופה האמריקאית, ביחד עם נאסה, עובדים על מערכת שתהווה מעין בקרה אווירית לכל הרחפנים האלה, הכל יהיה ממוחשב, ללא מגע יד אדם, והדבר הזה יאפשר גם עשרות אלפי רחפנים לטוס מעל כל עיר, בצורה מסונכרנת, בלי לדאוג מתאונות.
בלי תאונות, כמובן שזה גם במדינה כמו שלנו, אנחנו ישר חושבים על העובדה שזה יכול להיות פתח לטרור, אבל זה כבר...
מישהו צריך לחשוב על זה. למעשה ברגע שיש חברה מסודרת שעובדת והרחפנים שלה,
כן.
זה כמו אם אתה חברה תעופה לעומת בן אדם עם צסנה פרטית.
נכון, אז איך אתם רואים את זה? זאת אומרת, איך אתם רואים באמת את העתיד ואת השיגור של חבילות באמצעות רחפנים? Mm-hmm. פשוט במקום אחד יטעינו את הרחפן ולאיכן זה יגיע? לסלון שלנו? לחלון?
יפה, אז כרגע לפחות מבחינתנו כחברה אנחנו מתמקדים בפתרונות לאזורים עם בתים פרטיים, שבהם אתה פשוט צריך לפתוח את הדלת האחורית, הרחפן מגיע ומרחף כ-15-20 מטר מעל החצר האחורית שלך, הוא לא נוחת, ואתה בלחיצת כפתור פשוט גורם לו להוריד את החבילה על גבי קבל הקרקע ולטוס חזרה הביתה.
אתם בינתיים בונים על העשירים שיש להם קרקעות ובתים פרטיים.
זה בארץ, זה כי אנחנו חביבי גרים בארץ. בארצות הברית שני שליש מהאוכלוסייה גרה בבתים פרטיים, זה... מעמד ביניים פלוס מינוס אפילו.
סודק לגמרי, לא, נכון.
בעוד 5-10 שנים אולי נדבר על איזה רובוט שיאסוף את החבילה מהרחפן, וילחץ על הכפתור במעלית וידפוק לך בדלת, אבל זה עוד קצת, זה גם, אפילו עבורנו זה עוד קצת רחוק.
עכשיו, זה קורה? זאת אומרת, יש מקומות שבהם זה כבר עובד?
בהחלט, שנה שעברה התחלנו פעילות בעיר הבירה של איסלנד, בריקוויק. יש לנו שם כרגע 14 קווי טיסה, שבהם אנחנו מורידים חבילות במקומות ציבוריים, בפארקים, ובדיוק ישחו לנו עכשיו גם מסירה לבתים פרטיים בכל האזורים המדוברים, בערך הגעה ל-100,000 איש. יש לנו חברה מקומית שעכשיו אנחנו עובדים איתה על קצת לגרום לדבר הזה לקרות. במקביל בארצות הברית התקבלנו לפיילוט מאוד מאוד אקסקלוסיבי של רשות התעופה האמריקאית. בעצם זה פיילוט על כל שימושי הרחפנים, כולל בדיקה בקשרים ואותה מערכת בקרה ואנטי רחפנים. ובתוך הפיילוט הזה יש בסך הכל שתי חברות שקיבלו את המנדט להתחיל לבחון משלוח חבילות לבתים של אנשים. וזה פלייטריקס הישראלית וחברה קטנה מארצות הברית בשם גוגל.
וואו, טוב, הרשמת אותנו. אני כמובן חושב על אין ספור דרכים לירט את הרחפנים האלה, ואנשים שירימו להעביר רחפנים משלהם ויגנבו את החבילות, אבל אני משער שאפשר לפתור גם את ענייני ההבטחה האלה, נכון? אני ודאי חושבים
כן, כן,
גם על זה.
כן, כן, בהחלט. תשמע, גם כשהרחפנים האלה טסים בגובה של 100 מטר במהירות של 60-70 קמ"ש, אלה מטרות מאוד מאוד קשות.
כן, נכון, נכון.
בראש שזה כבר מעל החצר האחורית שלך, הגיע לחצי דקה, אז אולי מתכוננת מבעוד מועד, והכנת רחפן, בוא נגיד, אם ממש תרצה, אתה גם למסעית של הדואר יכול לשים קרש עם מסמרים.
כן, זה קורה, מי מאיתנו לא חוסם מסע?
לא חווה, בדיוק, קרש עם מסמרים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, כן, זה מעורר מחשבה, ואנחנו מחכים כמובן להגעת הטכנולוגיה גם כאן לישראל.
גם כאן רשות התעופה למעשה כבר מתחילה לדבר על הנושא, אבל כרגע בכל העולם אני חושב מחכים לראות איך תהיה הרגולציה האמריקאית, ולפי זה פשר העולם יתקדם ויתאים את עצמו בהתאם לשינויים כמובן של כל מדינה.
טוב, מעניין מאוד, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מייסד ומנכ"ל שותף בפלייטריקס, יריב בש, תודה לך על השיחה
הזו. ביי, תודה רבה.
טוב, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על החלל עם פרופסור עמרי ונדל שנמצא איתנו כאן. אנחנו לפני כמה ימים קראנו ידיעה, שחשבנו שהיא מאוד משמעותית, נמצא ירח מחוץ למערכת השמש, גודלו של הירח כגודלו של כוכב הלכת נפטון שלנו כאן במערכת השמש, והוא סובב סביב ענק גזי. הוא נמצא במרחק של 8,000 שנות אור מכדור הארץ, ובמקביל אסטרונומים מצאו כוכב לכת ננסי חדש ממש כאן במערכת השמש. אז נמצא ירח מרוחק, מה זה אומר? מה, לא ידעו שיש ירחים מחוץ למערכת השמש?
לא ידעו כיוון שלא גילו וחשבו במונחים של ירח כמו הירח של כדור הארץ, שמבחינת גודלו הקטן יחסית עוד יותר קשה לגלות אותו מאשר כוכב לכת, אבל מסתבר, כמו שאמרת, הירח שהתגלה הוא יותר גדול פי 4 מכדור הארץ, כך שכאן זה בעצם ירח ענק, וההגדרה של ירח לפי איגוד האסטרונומיה הבינלאומי, זה גוף שמקיף כוכב לכת. כוכב לכת זה גוף שמקיף כוכב. אז במקרה יצא צירוף כזה של כוכב בגודל פי 4, ירח גוש בגודל פי 4 מכדור הארץ שמקיף גוש פי 10.
אוקיי, זהו. כוכב הלכת אמור להיות משמעותי יותר כמובן, לא?
בדרך כלל כוכב הלכת יהיה יותר. ברגע שיש לנו שני גופים בערך באותו גודל, אז זה כבר לא ירח, אז זה כוכב לכת כפול, שכזה דבר אנחנו למעשה לא מכירים.
אבל לסרטי מדע בדיוני. בהמשך לשיחה הזו על הירח, האם ייתכנו חיים לא בהכרח בכוכב לכת אחר, כי אם על ירח אחר?
בהחלט. אנחנו, יש לנו דוגמאות מצוינות ממערכת השמש שלנו. למעשה, במערכת השמש שלנו יש את אזור החיים, שבו הטמפרטורה על פני כוכב לכת מאפשרת קיום מים נוזלים. זה בערך החגורה שבין נוגה למאדים, כדור הארץ באמצע.
אז זאת אומרת שהטמפרטורה היא לא 0 ולא 100 מעלות?
בין 0 ל-100 כן. על פני השטח, וכאילו מעבר לאזור הזה מסתבר שגם יכולים להיווצר גופים שיש בהם מים נוזלים. למעשה בשנות ה-70 של המאה ה-20 התברר שלירח מסוים של צדק בשם אירופה, אין קשר ליבשת, זה על שם זה דמות במיתולוגיה היוונית.
כן.
לירח הזה יש אוקיינוס מתחת לשכבת קרח. הטמפרטורה באזור צדק היא מינוס 100 מעלות צלזיוס, כמובן המים קפואים, אבל מתחת לקרח שמכסה את הירח אירופה, יש אוקיינוס, וכיום אנחנו חושבים שיש בו כמות של מים שהיא גדולה יותר מאשר בכל האוקיינוסים של כדור הארץ.
מים במצב נוזלי?
מים במצב וואו. נוזלי. ותשאלו איך ייתכן המצב שבמינוס 100 מעלות יש עדיין מים נוזלים, המים הם מתחת לקרח. הפנים של אירופה הוא חם, כמו הפנים של כדור הארץ, מסיבות אחרות.
זה מחמם את המים?
הוא מחמם את המים. ויש שם שכבה בעובי של מעל 10 קילומטרים של מים מלוחים, שייתכן מאוד שיתפתחו בהם חיים כלשהם. כמו שבמעמקי האוקיינוס של כדור הארץ, בלי אור שמש, יש חיים רוחשים בעומק של 10 קילומטר, 5 קילומטר, יש בארות טרמיות שיש שם חיידקים מחיידקים שונים.
זאת אומרת, צריך ככל הנראה גם מים וגם סוג של אנרגיה ליצירת חיים או להיווצרות חיים.
בהחלט.
ויכול להיות שזה מגיע, כפי שאמרת, באמת, גם, הטענה היא שגם בכדור הארץ זה התחיל מכל מיני נביעות טרמיות כאלה, לא? במעמקי הים.
במעמקי הים, ייתכן, לא יודע אם זה התחיל, אבל בפירוש יש חיים, במעמקי הים, במקום שאור שמש מעולם לא הגיע.
אור השמש הוא לא תנאי הכרחי לחיים, אבל איזשהו מקור אנרגיה, חום.
אפשר לסכם שהתנאי לחיים כמו שאנחנו מכירים אותם, זה מים נוזלים ומקור אנרגיה.
וואו. אז אולי בירח אירופה של כוכב הלכת צדק יש חיים.
יש חיים, ומדובר על משימות חלל שונות שיבדקו את הדבר הזה. החל במין רובוט שינחת על פני אירופה ויבדוק, אולי יקדח משהו, אבל התוכנית הזאת נגזזה. אבל אפשר לדבר על גייזרים שהובחנו כבר באירופה. המים הנוזלים יוצאים מסדקים בקרח ויוצרים מין ענני קיטור שנראו, נצפו על ידי טלסקופ החלל האבל.
כן.
אם אנחנו נמצא, ננתח אותם מבחינה ספקטרלית ונמצא בהם חומרים אורגניים, אז יהיה הוכחה שיש חיים באוקיינוס שמתחת לקרח
שלו. זה מחכים.
כן, ויש עוד ירח של שבתאי בשם אנסלדוס, יש לו מערך דומה מאוד לאירופה, ו... אין שום סיבה שבמערכות שמש אחרות לא יהיו ירחים שכאלה שיש להם חום פנימי, ולמרות שהם לא באזור החיים, יש בהם חיים.
זאת אומרת, שוב, הכותרת של השיחה האחרונה היא, התכנו חיים לא רק בכוכבי לכת אחרים, אלא גם בירחים של כוכבי לכת.
גם בירחים אחרים, והנה, למשל צדק, הוא לא כל כך, לדעתנו, לא מתאים לחיים, כיוון שהוא עשוי ברובו מגז, מימן והליום.
יש לו בכלל קרקע לצדק, או שזה רק גז?
זהו בדיוק הנקודה. אם מישהו ינחת על צדק, אין לו איפה לעמוד. הוא ישקע בגזים, יש לו גרעין, אבל בעומק של עשרות אלפי קילומטרים מתחת לשכבות הגז שלו.
זה גז, נכון? זו רק אשליה של קרקע מוצקה. זה לא ממש.
זאת לא אשליה. אין לו קרקע מוצקה, ו... הגזים שם הם גם לא תומכים בחיים. אין לו גזים של חמצן וחנקן בכמויות משמעותיות.
אבל דווקא הירח שלו...
בהחלט.
הוא לגיטימי לחיים.
ובדיוק הירח הוא מחומם על ידי כוכב הלכת צדק באופן גרביטציוני.
וואו.
סידור כזה הוא כנראה גם שכיח במערכות שמש אחרות.
מעניין מאוד.
אבל הירח שהתגלה האחרון, הוא התגלה הודות לזה שהוא כל כך גדול, הוא כנראה לא מתאים לחיים, כיוון שהוא גם ירח גזי, כמו נפטון.
הוא מתנהג כבר כמו כוכב לכת.
הוא מתנהג כמו כוכב לכת גזי.
מצד שני, זה גם קצת הגדרות שלנו, נכון? כל התווית הזאת שלנו.
זה הגדרות, וזה התקווה שיהיו מה שיש במערכת השמש, יהיה גם במערכות שמש אחרות.
אבל די מדהים, הנה, פתחנו עוד אקורד. כן. בכל מה שקשור לחיפוש אחרי חיים ביקום, אנחנו נשאר. ועתן עוברים אל הפינה גיבורי על וקומיקס בכלל, וברוח שבוע הנובל שהיה, אנחנו רוצים לברר האם היו מדענים שהפכו לגיבורי על בעולם הקומיקס. מי שיענה על השאלה הזו הוא אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל. שלום לך.
בוקר טוב, דודו. מה נשמע?
בסדר גמור. יש מדענים שהפכו לגיבורי על? זה נשמע לא מופרך, כן.
לא מופרך בכלל, האמת, שזה חלק מהמהפכה במיתולוגיה, בוא נגיד ככה, שקרתה. בעצם גיבורי על זה המיתולוגיה של המאה ה-20 וה-21.
מעניין.
כן, זה האלים שלנו. עכשיו, מי שהביא את האלים האלה, האלים החדשים האלה, זה מה לעשות? אנחנו, היהודים, כמו שאמרתי לך כבר מיליון פעם, כל הקטע הזה של גיבורי על, זה המצאה יהודית. זה המצאה יהודית שאנחנו, שאחינו בגולה הדוויה בניו יורק, בשנות ה-30 המציאו את הקונספט הזה של גיבורי על. ואחד הדברים שמאפיינים את העם שלנו זה האהבה לדימות, ולהיות, כן, לא להיות הילד הכי חזק בכיתה, אלא להיות הילד הכי חכם, שלמד, שמשקיע, שהאם היהודיה שולחת אותו לבית ספר. ובגלל זה רוב הגיבורי על, זאת אומרת הרבה מגיבורי העל, הם היו בעצם, החבר'ה שהם היו חנונים כאלה, כן, שמתגלים בסוף, הם מקבלים את העוצמה שלהם מהדברים שהם גילו במדע. כן, זה בעצם הקונספט שהוא כולל...
יוצרי הקומיקס היו לא רק יהודים, אלא גם חנונים, אפשר לומר?
בהחלט, בהחלט. א', זה גן הולך ביחד, כן, בוא נגיד, לא היו בדיוק המון, כן, בספורט.
היה ודאי אחד, מתאגרף אחד בדור.
כן, מתאגרף, הודיני, כל מיני
כאלה. כן, בדיוק.
אבל לא ממש היה...
אבל ברמת הקרקס, אתה אומר.
כן, בדיוק. אז ככה... אז בוא נגיד, בהתחלה, זאת אומרת, זה עיקר בסקבל, זה ביטוי דווקא בשנות ה-60. בשנות ה-60, שהמהפכה השנייה של הגיבורי על, של משקום של מרוול, שזה הגיבורים האלה שכולנו מכירים, כן, את איירון מן וספיידרמן, הספיידרמן בכלל הוא היה חנון, כן, ממש, שהוא היה, ואז הוא המציא את ה... כן, שאחד הדברים שהוא הכוחות שלו זה הקורים האלה שהוא יורה, כן, שזה בסרט הוא יורה מהיד, אבל בקומיקס הוא המציא את זה, כן, אז הוא באמת היה מין, גם כן, ממציא קטן, ואיירון מן בכלל, איירון מן הרי הוא ממציא, הוא פרופסור כזה, כן, הוא לא, אמנם הוא לא מדען ממש, אבל דווקא האמת שבתחום הרעים, כן, אנשים הרעים דווקא, יש המון, יש דוקטור דום, כן, ויש דוקטור אוקטופוס, זה כל מיני חבר'ה שהם גם כן היו מדענים.
כאילו מדענים שהתפלפו, שזה כבר נשמע הגיוני, שאם מדען משהו משתבש במערכת המוסרית שלו, אז הוא הופך להיות רשע, נכון? או נבל על כזה.
כן, או נבל על, או למשל הענק הירוק. הענק הירוק הוא גם היה דוקטור ברוס באנר, כן? שהוא עשה איזה ניסוי, כן? ואז התפוצץ, קצת אותו גם התפוצצה, והפכה אותו ליצור... אבל הרבה, באמת, הרבה מהגיבורי... למשל הברק, הפלאש.
כן.
כן, זה שרץ מהר. אז גם כן, אז הוא היה מדען מדען משטרה שעשה איזה ניסוי, ואז ברק פגע בארון הכימיקלים שנשבר עליו, ואז זה נהיה באמת הברק. בכל אופן, הקטע של המדע מאוד מאוד חזק בגיבורי העל, וזה באמת, זה משהו שאנחנו הבאנו, ויש לנו את כל הזכויות הזה, ובכיף, כאילו, זה באמת יותר, זה מיתולוגיה הרבה יותר, לא יודע, משכנעת, או גם מעודדת, כאילו, אתה יודע, ללמוד, כאילו, עמות ההסברים המשוכחים והמתורלים האלה.
האם באמת לקומיקס הייתה איזושהי יומרה לחנך גם בין היתר? זאת אומרת, המסרים שם הם חינוכיים?
בגדול כן, זה מסיפורי מוסר קטנים כאלה תמיד. מעניין. כן, ברור שהטובים מנצחים וזה, ברור שזה בא לחנך, אבל דווקא הקטע הזה באמת שיש את הבחורצ'יק החלש, ודווקא דרך הראש, יותר מאשר דרך השרירים, חוץ מכן, כמובן שסופרמן לא כלול בזה, דווקא הארכיטיפוס. ודווקא בטמן גם כן, גם בטמן הוא תמיד הולך למדע ולדברים האלה. אני יכול לחשוב על הוקמן, כן? הוקמן הוא היה ארכיאולוג, כן? הוא היה ארכיאולוג שמצא שרידים של הוקמן, איש הנץ, מצא שרידים של איזה פרעונים, כן? משהו כזה, ואז מזה הוא נהפך להוקמן, כן? מזה הוא נהפך לאיש ה... בקיצור, כל הזמן המחקר והדברים האלה, הם המביאים את הבנותים בבן אדם את כוחות העל שלו, שזה דבר מאוד חיובי לדעתי. ולא סתם רק הכוח. כאילו שהכוח נובע מהעניין של מדע. וגם תראה, שר הכל, אמנם יש כל מיני הסברים מדעיים תמיד לכל הכוחות של גיבורי העל, כל מיני הסברים לגמרי מטורללים, כן, כל מיני דברים שהם לא הגיוניים בכלל, כן, אבל בסופו של דבר זה גורם לילד להתעניין במדע, כן, להגיד, זה מעניין, אני אבדוק את זה, האם יהיה באמת כוח המשיכה, כן, סופרמן הרי יכול לעוף בגלל שכוח המשיכה בקריפטון יותר חזק, אז אולי לא גורם לו להתעניין בעניין הכוח המשיכה, פיזיקה, דברים כאלה. הרבה אנשים הגיעו למדע באמת מהתעניינות בשטויות כמו קומיקס, למרות שזה הכל שטויות במצגבניות, כן, זה הכל, אין שם שום דבר רגיוני, אבל בכיף, כן, למשל ארבעת המופלאים, כן, ארבעת המופלאים גם הם, כן, ארבעת המופלאים, גם כן, זה היה ניסוי מדעי, טסו לחלל, רצו לנסות, לטוס לחלל כדי לעשות גילויים, ושם הוקרנו מקרניים קוסמיות והפכו לארבעת המופלאים, כל אחד קיבל כוחות אחרים. גם כן, הכל קשור במדע, וזה יופי. יש גם את הקטע המיסטי, כן? עכשיו, דווקא כשגויים מוצאים גיבורי על, כמו למשל וונדר וומן, אז הוא הולך לכל מיני מיתולוגיות אמיתיות, כן, זרוס וכאלה, ברגע ש...
מעניין, אתה אומר שאנחנו שאבנו מ... לא מיתולוגיה, אבל למשל מהתנך וכו', אנחנו הכוונה היא כמובן ליהודים. יהודים שאבו יותר מאזורים, אזורי תנך וכו', ואילו כשלא יהודים המציאו קומיקס, אתה אומר שמקורות ההשראה היו שונים? מעניין.
דווקא התנך מאוד, לא דווקא התנך לא, אבל דווקא המדע.
המדע, אוקיי, אוקיי.
התנך הוא לא היה פונקציה אף פעם.
לא, מעניין, כי יש כאלה שטוענים שסופרמן הוא בעצם משה רבנו וכו'.
זה עמוק בפנים, זאת אומרת, אתה מחפש בפנים עמוק, אבל על...
כן, כן, כן.
בפני השטח, כאילו, זה אובביוס כזה, אתה יודע לך, הכל מושך לכיוון המדע.
מעניין.
כן. אני יכול, זהו, אבל יש בעיקר את הרעים, זאת אומרת, באמת, אבל תמיד זה הקטע, באמת שלא נעים להגיד את זה, באמת, הרעים הם, יש הרבה יותר מדענים, המדענים ממש, הם הרעים, דוקטור.
כן, זה יותר טבעי באמת, שמדובר במדענים שהתפלפו. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, איש הקומיקס של ישראל, אורי פינק, תודה לך.
100%, יאללה, ביי.
להתראות, ואנחנו חוזרים לפרופסור עמרי ונדל, שנמצא איתנו כאן, והתייחס, בבקשה, לכוכב הלכת, הנשיא החדש שהתגלה כאן במערכת השמש. מה זה אומר שגדלנו בכוכב לכת?
קבוצה שלמה של כוכבי לכת שמוכרים כבר מספר שנים. לפני כ-10 שנים, איגוד האסטרונומיה הבינלאומי שינה את מעמדו של כוכב הלכת פלוטו, הוריד אותו בדרגה מכוכב לכת לכוכב לכת ננסי. זה היה דבר מתבקש. הסיבה לכך היה גילויים של עוד מספר כוכבי לכת או גופים, נקרא להם, שנמצאים במרחק יותר גדול מפלוטו, אבל דומים, והם שונים בצורה עקרונית מכוכבי לכת, ולכן יצרו קבוצה חדשה, כדי לא ליצור עוד ועוד כוכבי לכת, 10, 11, 12, זה בסך הכל גופים שהם קטנים בהרבה מכוכבי לכת. הם שונים גם בצורת המסלול, הצורת המסלול היא מאוד אליפטית, ביחס לכוכבי לכת שהם יותר קרובים למעגלי, וההרכב שלהם הם בעיקר מורכבים מקרח, ולא מסלעים או ענקים גזיים כמו צדק. ומאחר שהתגלה אחד המפורסמים שבהם הוא סדנה, שהתגלה ב-2004 נדמה לי,
כן.
שהוא אפילו יותר גדול מפלוטו בעצמו. וזה גרם לאסטרונומים להגיד, היי, אז בעצם פלוטו הוא גם לא כל כך כוכב לכת, אז בואו נשנה אותו וניצור קבוצה כזאת. וכיום קוראים להם גופים טרנס-נפטוניים, שזה כל הגופים שמעבר לכוכב הלכת פלוטו. נפטון, שהוא הכוכב הלכת המרוחק ביותר.
והם גם כן סוג של כוכבי לכת?
הם כוכבי לכת במובן שהם מקיפים את השמש.
כן.
אבל הם לא כוכבי לכת בכמה קריטריונים אחרים שהוגדרו, בין השאר הגודל שלהם, והם מרחפים להם באזור, וכיוון שהם כל כך מרוחקים, מאוד קשה לגלות אותם, וחלק מהם אנחנו מגלים רק באמצעות ההשפעה העקיפה. אנחנו צריכים לחזור למעשה 200 שנה אחורנית בהיסטוריה. את כוכב הלכת אורנוס, אנחנו גילינו הודות להפרעות במסלול של כוכב הלכת שבתאי. אורנוס מרוחק בערך פי שניים משבתאי, שמרוחק פי שניים מצדק. מרחקים עצומים, אבל בכל זאת הוא גורם להפרעות קטנות. במסלולו של אורנוס התגלו הפרעות קטנות, הודות, בגלל כוכב לכת נוסף שחיפשו במקום שחישבו, מצאו את כוכב הלכת נפטון. בהמשך, בתחילת המאה ה-20, חשבו בצורה דומה, הפרעות במסלול נפטון יאפשרו לגלות כוכב לכת נוסף. למעשה פלוטו, הכוכב הנוסף, הוא לא גרם להפרעות כיוון שהוא זעיר, ואין לו השפעה גרביטציונית, אבל בטעות מצאו אותו, ו... כיום אנחנו בעצם עומדים, כבר התפרסם לפני יותר משנה, שנתיים כמעט, מציאותו של כוכב לכת היפותטי נוסף. כיום יש לנו...
אז רק בואו נדגיש את המילה היפותטי, נכון? כי לא מצאו כוכב לכת חדש.
השאלה מה זה מצאו. לא ראו, אבל,
לא ראו.
אבל גילו הוכחות חותכות שהוא כנראה קיים.
איפה הוא נמצא?
אז זהו, שקראו לו בעבר, קראו לו, זה היה משחק מילים, כוכב הלכת X, כי בזמנו כשהיו 9 כוכבי לכת עם פלוטו, כן. אז X רומי זה גם 10.
10, נכון.
כוכב הלכת המסתורי X וגם כוכב הלכת העשירי. כיום, שפלוטו הוא כבר לא כוכב לכת, יש לנו 8 כוכבי לכת עד נפטון, וכוכב הלכת התשיעי. אבל מה שגילו זה הפרעות מאוד סיסטמטיות במסלוליהם של סדנה ועוד דומיו שנמצאים מעבר לפלוטו, שמכוונים להימצאות כוכב גוף.
זה בהכרח מעיד על הימצאות...
זה כנראה מעיד שהימצאות של גוף ולא קטן. לפי החישובים, כוכב הלכת ההוא, הנוסף הוא יהיה במסה של בערך פי 10 ממסת כדור הארץ, במרחק של כ-600 יחידות אסטרונומיות, מסלול מאוד אליפטי, שהוא מתרחק, והמסלול המחזור שלו יהיה בערך 20,000 שנה.
וואו.
אבל כיוון שהוא כל כך רחוק, אז אנחנו קשה מאוד לגלות אותו, ואפילו טלסקופ החלל האגל, אבל מאוד קשה לו לגלות אותו, ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה לחפש. אנחנו יודעים את המסלול, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק במסלול הוא נמצא, ועד שלא רואים אותו הלכה למעשה, דבר שהוא מאוד קשה, אנחנו לא יכולים להגיד שממש גילינו אותו.
וואו. טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, ואם יישאר לנו זמן גם נתייחס שוב לחיפוש אחר חיים ולשינוי בגישה, אנחנו רוצים לעבור לפינה, אז חשבנו, פינת הפייק ניוז או חדשות הכזב שלנו, פינה במסגרתה דוקטור ארז גרטי, עושה לנו סדר, הוא מסביר לנו מה מדעי, ומה פייק ניוז מדעי, חדשות כזב מדעיות. השאלה היא של רותם הרוש מירושלים, האם חלב עיזים טרי באמת יעיל נגד אפתות? אנחנו רוצים לומר שלום לראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, שלום לך.
שלום, שלום.
נו, אז אולי תפתור לנו את הסוגיה הזו.
אז ככה, אפתות זה באמת אחד הדברים היותר מעצבנים שיש, וכשיש את זה לילד הקטן או התינוק באמצע הלילה, וזה לא כיף לאף אחד. אפתות נגרמות בדרך כלל זה איזשהו פצע כזה בחלל הפה, נקודה לבנה כזאת מעצבנת, כואבת מאוד. לפעמים יש לזה מקור ויראלי, לפעמים לא, לפעמים זה סתם בגלל שנשכנו את הלחי. הפתרון הזה של חלב עיזים זה פתרון שהרבה מאוד הורים מכירים אותו, אבל כשחיפשנו קצת איזשהו ביסוס מדעי, ביסוס רפואי לזה, אין מחקרים מחוץ לישראל. זאת אומרת, זה כנראה איזשהו מנהג מקומי, יש המון המלצות והמון עצות על זה, אבל ברמה של מחקר שממש בדק את זה, מצאנו רק אולי איזה 2. אחד מהם זה מחקר קליני, שנבדקו משהו כמו 60 ילדים עם אפתות, ונבדקה השפעה של חלב עיזים. טרי אבל מפוסטר, חשוב לציין, זאת אומרת לא חלב ישר מעטין, ותכף נגיע ללמה זה יכול להיות רעיון מאוד רע, אבל החלב עצמו הראה איזשהו שיפור באמת בהחלמה של האפתה, אבל, okay. יש פה אבל, זה מחקר אחד על קבוצה מצומצמת של ילדים, והוא לא המשיך כי היה להם קשה לגייס עוד משתתפים, זאת אומרת המחקר נעצר בשלב מסוים ו... לא נערך משהו משמעותי מאז.
אז...
זה דבר אחד.
אוקיי.
דבר שני, לפני איזה שנה בערך התפרסם מחקר גם ישראלי, שבדק השפעות אנטיווירליות של חלב עיזים שוב מפוסטר, והראה שיש בחלב איזשהו חלבון שפוגע בהתרבות של אחד הווירוסים שעשוי לגרום לאפתות.
מעניין.
אבל גם זה נבדק על תאים בצלחת, זה לא נבדק בניסוי קליני על בני אדם, אז יכול להיות שכששותים את זה, האפקט הזה לא יהיה כזה משמעותי. יכול להיות שזה עוזר, יכול להיות שזה לא לגמרי ברור. הסכנה היא לא הסכנה פה עלולה להיות כששותים חלב כשהוא לא מפוסטר, ישר מעטין, אני נתקלתי בזה.
כן, שזה נוהג באמת, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר, על אנשים שמשתמשים בחלב, שהוא ישר מהמקור.
ישר מעטין, ואני אפילו יצא לי לבקר בפינת חי וראיתי את זה קורה בלייב. פה יש בעיה שגם אם החלב עצמו, גם אם הוא עשוי לעזור, העז היא לא בהכרח בריאה. יכולים להיות לה כל מיני חיידקים, כל מיני וירוסים, זה יכול להיות על העתין עצמו, זה יכול להיות בחלב, וגם אם העז מטופלת ומחוסנת, זה משהו שמשרד הבריאות מאוד מאוד ממליץ נגד. זאת אומרת, לא לשתות חלב שהוא לא מפוסטר, אז גם אם אולי, שזה גם לא בטוח, זה יעזור נגד האפטה, אפשר לחטוף איזה חיידק מאוד נבזי במקום. אז
גם אם אתם כן משתמשים או מאמינים שזה יעזור, לא להשתמש בחלב שהוא לא מפוסטר, רק חלב מפוסטר, באופן כללי.
רק מפוסטר. כן. חלב מהסופר, בקיצור.
כן. כן, לגמרי. תודה רבה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך על השיחה הזו. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, ואנחנו ננצל את נוכחותו של פרופסור אמרי ונדל, שנמצא איתנו כאן, כדי להבין מה צופן בחובו העתיד, בכל מה שקשור לחיפוש אחר חיים ביקום. יש לנו בעצם טלסקופ חדש בקרוב, נכון?
יש לנו יותר מטלסקופ חדש, יש לנו מערך טלסקופים. אנחנו צריך לציין שבשנים האחרונות של הודות לפעילותו של טלסקופ החלל קפלר, בעיקר בין 2010 ל-2015, חלה מהפכה שלמה בהבנתנו את הסיכויים לקיום חיים מחוץ לכדור הארץ. מה עשה קפלר? הוא למעשה גילה לנו שבמערכות שמש אחרות יש הרבה מאוד כדורי ארץ כמו כדור הארץ שלנו. הוא גילה כוכבי לכת באזור החיים, שהם בגודל של כדור הארץ בערך. ואז הם לא ענקים גזיים, ואז יש להם סיכוי שיהיה להם מים ויהיה להם סלעים כמו כדור הארץ.
זאת אומרת, אם בעבר לא האמנו באמת, או האמנו שהסיכוי קלוש, כעת המדע מאמין שסביר שיש חיים?
בעבר, אני לא יודע אם לא האמנו, לא ידענו, פשוט לא היו עדויות לכאלה דברים, כן. כי לא יכולנו לגלות אותם. ברגע שגילינו, אז כבר אי אפשר להגיד שאין. אז למעשה כיום האסטרונומים חושבים שבכל כוכב, סביב כל כוכב, כל שמש, בשביל החלב יש כ-200 מיליארד שמשות, סביב כל שמש יש מערכת כוכבי לכת, שביניהם גם כוכב במסוג כדור הארץ, ואולי אפילו באזור החיים. וואו. זה אומר שיש בשביל החלב עשרות מיליארדים מועמדים פוטנציאליים, כוכבי לכת, עם תנאים דומים לכדור הארץ. ומה שהמהפכה שתבוא בעתיד הקרוב, 2019 ישוגר ג'יימס ווב, בשנות ה-20, 24, 28, ישלימו את בנייתם של טלסקופים, טלסקופי על בצ'ילה ובהוואי, בקוטר של 30-40 מטר. שיהיו גם מסוגלים לגלות את חתימות החיים, ואז כאשר נדע לאן לכוון אותם ומה לחפש, אולי נעלה את ההוכחות הראשונות לקיום חיים ביולוגיים מחוץ לכדור הארץ.
ועכשיו שאלה שהיא לא מדעית, אלא באינטואיציה שלך, סליחה שאני פונה לכלי שהוא לא מדעי, באינטואיציה שלך, מהיכרותך את התחום, אתה מאמין שהסיכוי הוא סביר? זאת אומרת, זה לא סתם פנטזיה ילדותית שלנו, בני האדם?
כן, בוא נאמר, זה לא עניין של אמונה, זה כבר יותר עניין של סטטיסטיקה. ואם כן להגיד משהו ממה שאני מאמין,
כן.
אני חושב שהסיכוי להימצאות חיים ברמה כזו או אחרת נפוצים בחלל, הוא דומה לסיכוי שבזמנו חשבו שכדור הארץ הוא מרכז היקום, והשמש והכוכבים סובבים סביבו, זה התגלה כלא נכון. למדוע שכדור הארץ יהיה כוכב הלכת היחידי מבין עשרות מיליארדים שרק בו התפתחו חיים, ולא בשום כוכב לכת אחר, זה לא סביר באותה מידה.
זאת אומרת, לא סביר שאנחנו מיוחדים?
בדיוק.
שאלבת, אבל הדלקת, במקביל, וואו.
אני שמח.
טוב, אז סביר להניח שאנחנו לא מיוחדים, למרות מה שאימא של כל אחד מאיתנו אמרה לנו בילדות, וסביר להניח שיש חיים בכוכבי לכת אחרים, או בירחים אחרים, כפי כן. ש... אבל לא בשמשות, זה כבר נשמע מופרך.
כן, לפחות חיים מסוג כלשהו, הם יכולים להיות שונים מאוד מאיתנו.
חיידק, משהו, פטריה, חתול, משהו קטן.
כן.
חתול, גור של חתול. אוקיי. אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן והיה מרתק בידיעותיו, פרופסור אמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח. לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. נזכיר שאתה כאן, כן, אנחנו בשבוע החלל, ואתם מוזמנים להתעדכן באתר של סוכנות החלל הישראלית. יש עדיין הרבה מאוד אירועים, גם היום, גם מחר וגם מחרתיים, שעוסקים בחלל ברחבי הארץ. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו הוא רז חסון. המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן אודי בחנות האפליקציות שלכם בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד.